ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ויוסי יהושע.
מה יוסי?
היי, בוקר טוב.
מה קורה?
בסדר גמור, מה נשמע?
מלחמה?
כן,
בסדר. מה קורה עם הכוחות? התחילה המהלך הקרקעי?
כן.
וואלה.
כן.
בשקט התחיל.
יפה, ככה זה צריך להיות בשקט.
יפה? כן. לא, חשבתי שיתחילו בכל תרוע רמה, בום,
לא,
טרח וזה.
עדיף שלא, זה לא היה חכם.
וואלה.
כן. אם אתה מסתכל על
אנחנו
הצהרה.
אנחנו כבר בלילה השני שלו.
בלילה השני.
מדהים.
קודם כל, הפתיחה הייתה יפה. אם אני מסתכל, גם שים לב להצהרה של דובר צהל, הוא אמר, הרחבנו רק את הפעילות, הוא בכוונה, וזה גם היה המשפט השני שלו בכלל בתדרוך. אבל מי שהכיר את הפרטים וידע כבר ביום שישי, הפעולה אושרה. אגב, אני הייתי בקריה בשישי בצהריים, היו שם קצת התלבטויות, אמרו מה נעשה עם המסע ומתן, עם המסע ומתן רציני, מה נאמר וזה, אבל בסוף הם התיישרו ודיברו בכל אחד, ואמרו שצריך לצאת לזה. לא סיפרו, לא הוציאו את הכל לציבור, וזה בסדר. רק בבוקר דיווחו, עדיין יש איזה מגבלות צנזורה כאלה ואחרות. עבדו עם ערפל קרב, וגם עשו שם ערפל, ניתקו את התקשורת פנימה, ועובדים אחרת ויפה. קודם כל, בוא נאמר משהו לגבי בריק, ראש הממשלה לא קיבל את עמדת בריק. אני יצאתי נגד כל האמירות שלו על אגבי המוכנות, הם לא היו במקומם. מי שמבצע את הפעילות הקרקעית הזו, זה יחידות סדירות הכי טובות שיש לנו, שהתאמנו שנתיים עם המצביע הכי טוב שיש, צ'יקו תמיר. עכשיו אני לא אומר...
צ'יקו התאמן איתם שנתיים?
בוודאי. מה שעשה הרמטכ"ל כוכבי זה לקח אותו, ושם אותו במילואים, אמר לו אתה אחראי על התוכנית האופרטיבית לעזה, עם כל הניסיון והכל.
לפני שנתיים.
כבר לפני שנתיים. יש לזה כל,
אז
כל
כן
מיני
הייתה
שמות.
תוכנית לכיבוש עזה?
בוודאי, מה זה?
מי אמר שלא הייתה?
אני
הייתה,
לא יודע.
דרי אמר.
בסדר, אז דרי אמר. נו, אתה יודע כמה דברים נאמרים? בסדר, דרי היה במעברי האיש בצהלים. בסדר, באמת, נו, כל כך הרבה פייק יש בה.
מה זה מעברי האיש?
זה תוכנית מעברי האיש של פיקוד הרום. ובצורה מסודרת, שתי האוגדות שהן תמרנות, מוכנות עם צוותי הקרב החטיבתיים מראש. זה לא איזה משהו.
איזה אוגדות?
36 ו-162. ואגב, באופן מפתיע, שני יוצאי גבעתי מפקדים עליהם. זה משהו שלא היה. דדו בר קליפה על 36 ואיצי כהן על 162, וזה שני גבעתי, אתה יודע. אין חטיבה שמכירה את...
איפה וינטר בכל הסיפור?
וינטר מסתובב. ויטר מסתובב שם, בשטח.
זה שניים שלו, לא? של גבעתי.
כן.
השני מפקדי אוגדות.
כן, בוודאי. שני מנערי וינטר, מה שנקרא.
מנערי וינטר.
מנערי וינטר.
אז אפשר להיות רגועים.
ובאופרת יצוקה הם היו מנערי אילן מלכה, למי שמכיר, יקם אחת. אחד היה קצין אגם, אז
הרקע הטבעי שווינטר היה מפקד מקבל את הפיקוד.
כן, אבל אני חושב שהרמטכ"ל עושה טעות שלא נותן לו תפקיד, הוא מחלק תפקידים לכל מיני לשעברים. ונכון היה שתן לו...
ולווינטר הוא לא נותן תפקיד.
לא, טעות, טעות, כמו שאתה יודע.
מה יש להם מווינטר? מה יש להם?
זה לא להם, מישהו, זה הם טועים. טועים, מה לעשות? אנחנו רואים שהם טועים. אבל ווינטר עושה, עובד, משפיע, במגבלות שאני יכול לספר, עושה, עובד. תשמע, זה חשוב שהוא מסתובב, הוא ואחרים, עם פקודים שלהם. אתה יודע, הם... קח את השניים האלה. בסדר, מספיק שהם פוגשים אותו, את אופר, או את אילן, או את זה. הם היו מגעדים כשהוא היה מחט, הם נכנסו איתם, הם היו מפיים כשהוא היה מגעד.
הם שלו.
בוודאי, בוודאי, נכנסו ביחד איתו לעזה.
אז הוא משפיע, אתה אומר.
ברמה שלו הוא משפיע.
היה צריך לקבל תפקיד.
כן, וזה חשוב, וזה גם הייתה אמירה.
אז רגע, צ'יקו הוא אחראי על שתי האוגדות האלה?
הוא לא אחראי על שתי האוגדות, הוא הכין אותם. נותנים את הפיקוד, שומרים אותו, נותנים את מי שנותן את הפקודות, זה פינקלמן בפועל. בסדר? פינקלמן הוא אלוף הפיקוד, מי שהכין אותם, מי שאימן אותם.
זה לא שצ'יקו הוא מפקד המערכה.
תראה, צ'יקו לא מפקד המערכה, מפקד המערכה זה אלוף פיקוד הדרום. אבל בפרקטיקה נדמה לי שזה בסדר, הדברים עובדים בסדר, לא צריך לדרוך אחד על השני, לתת את הכבוד לאלוף הפיקוד, אבל כל התוכניות, כשהוא בא, זה רק חצי מהתוכניות שזה, ארגן אותם מחדש, צוותי קרב, באים חזקים, מרכבה סימן 4, נמרים, הרבה מיגון, בוודאי, כולם מעיל רוח, וגם את הגגון הזה מעל ה...
נגד
כלי טייס ורחפנים. עכשיו, אני... אחרי שאני אומר את הדברים האלה, אתה יודע מה, אני אסביר עוד משהו.
רגע, אבל לפני זה.
מכת אש, קודם כל היה מטס של 100 מטוסי קרב. 100 מטוסי קרב באותו ערב. ארטילריה מטורפת נחתה עליהם, וכשהכוחות נכנסו באש חזקה, לא משהו שדומה בכלל. אמר לי מי שאני הייתי גם באופרת יצוקה וגם בצוק איתן עם הכוחות אונס, תקשיב, זה לא משהו שאתה מכיר בכלל, זה לא באזור חיוג בכלל. יש כאן מכת אש מטורפת שהפלנו עליהם אחרי כל הקטישה. עכשיו, הרעיון הוא להגיע חזק, לאט ובטוח. זה הרעיון, לא למהר, לאט, לאט, לאט להתקדם, אין מה לרוץ. אתה יודע, למשל בצוק איתן,
שתפו.
וינטר טס כבר עוד שנייה היה בים. אמרו לו, תשים אמברקס. עכשיו, זה לא הרעיון הפעם, עכשיו רוצים לנקות, לא משנה...
איפה נמצאים דרך? בכלל? לאן נכנסו?
כאילו הצנזורה לא מרשה לנו להגיד איפה הם נמצאים.
נו, בערבים לא יודעים איפה אנחנו.
מה אתה רוצה שאני אעשה? אז בוא נגיד כאילו... שבכל... לפי הדיווחים של הערבים, הם כמה קילומטרים כבר בשטח מאזור צפון הרצועה.
בצפון,
כן.
בתחנון.
כן, בצפונה אולי. אבל זה לפי הדיווחים שלהם, צנזורה מאוד זה, וזה בסדר. לא צריך לספר את כל התוכניות לחמאס, לא צריך להגיד איך אנחנו פועלים מפה ומשם. יש שם גם, אני מעריך, שיהיו שם גם שיטות חדשות לפעולה, שאולי גם יפתיעו וכו'. עד שהגיעו לאזור עזה, ובעזה יהיה אתגר, אתגר קצת שונה.
מה עם שיפה?
שיפה, שאלה, אתה יודע, ראית שדובר צה"ל שם אותה על המוקד, אם לתקוף או לא לתקוף, אני לא הייתי מסתכל על שיפה רק, אני היום הלכתי על כיוון אחר, על רפיח. תראה, אינון, ברפיח יש את כל התווך התת-קרקעי, שדרכו אנחנו יודעים בוודאות שהבריחו את אמצעי הלחימה ממצרים. אוקיי, דרך הגבול, כי ראינו חלק מהמלח במתקפה הזו. אחד הכשלים, אגב, של, גם של אמן, גם של שבק, גם בתדרוכים שלהם, מה הם אמרו לנו? אמרו לנו, תראו, חמאס, סגרנו לו את הים, המצרים סגרו את רפיח, מה שמייצרים זה רק תוצרת מקומית. זה לא נכון, זה אחד. אז לגבי רפיח, צריך מה שנקרא להרים משקפת, כמו שאמר לי אתמול קצין בכיר, שרצה, אומר, תאתגר דרכך את המערכת, להרים משקפת לרפיח, ולהסתכל דווקא לא רק למעלה, גם למטה. הכוונה בלהרים משקפת זה להתבונן טוב, כי למטה גם הבכירים יכולים להיות, גם הבכירים יכולים לחמוק.
למצרים,
וגם יכולים גם להבריח אמלח, או למשל יועצים איראנים, או כל מיני גורמים.
חטופים.
וגם חטופים. ואם אני הייתי שם את הפוקוס היום בבוקר, וזו הכותרת של הבוקר מבחינתי, זה הסיפור רפיח. אז דיברנו וכו, יצטרכו להגיע, יגיעו, אני מקווה טוב וחזק, ייקח עוד קצת זמן, כי בקצב, זאת אומרת, אפשר מחר בבוקר להגיע, תוך יומיים אפשר להגיע, אז זה לא הסיפור. סיפור איך אתה מגיע, כי כל נקודה שאתה מגיע, אתה בונה מגננים, אתה עובד בשיטה אחרת, ואז יישאר לנו אתה וחטת קרקעי, ואיך אתה מטפל בתה וחטת קרקעי. יש כל מיני פיתוחים שנעשו בשנים האחרונות. אגב, הזכרת את וינטר, את הפיתוח הראשון לטיפול במנהרות, שואל סגול, המציא וינטר תוך כדי מלחמה.
מה זה שואל סגול?
שואל סגול זה אפשרות, איך אתה מאתר את המנהרות, אבל היחסית הקטנות של חמאס, עם אמצעים טכנולוגיים שהוא הלך למפה, תוך כדי, ממש זמן קצר לפני צוק איתן, והם הראשונים שהשתמשו בהם, גבעתי. פה מדברים על משהו הרבה יותר משמעותי. הראש היהודי במפת עובד, לא יודע באיזה שלבים הפיתוחים נמצאים, כל יומיים מגיע גאון חדש שמציע משהו למערכת, הרעיון הוא רק שזה יהיה ישים ומהיר, ואלה אתגרים, כאשר כל זה מלווה אותנו הדילמה. כל שעתיים סינואר יכול להגיד, בואו תעצרו רגע, יש עסקה.
לא, בסדר, אני...
מה?
אני לא מתרשם שזה האירוע.
מה זאת אומרת?
בתחושה שלי, יכול להיות שאני טועה. אני לא מתרשם שזה האירוע שקונים פה את הסחורה שהוא מנסה לספק פה. מבינים שהוא עושה פה מניפולציות.
אבל אתה רואה את הלחץ של המשפחות.
עובדה שהתחיל האירוע. בסדר.
נכון, התחיל האירוע.
אוקיי.
טוב מאוד שהתחיל האירוע.
כן, התחיל האירוע, ו... אני לא חושב שהפתיע אותי מופז שאומר שצריך לשחרר את כל ה...
נכון.
הפתיע אותי שהוא אמר את זה, הפתיע אותי שהוא אמר שהוא גאה בהתנתקות, אבל אתה יודע, כאילו...
בוא נגיד מה שאני מאוד מעריך את מופז, אני רוצה להגיד לך שני דברים. אני חושב שלא נכון בתחילת מסע ומתן, בטח לא רמטכ"ל לשעבר, שזאת תהיה עמדת הפתיחה במסע ומתן. זה לא חכם. לא חכם, אתה יוצא, אתה מתחיל מסע ומתן, מסתכלים בצד השני, ואני מקבל מאוד את עמדת ליברמן, שאמר שלא צריך לדבר על זה. לא צריך לדבר, שאנחנו, מה אנחנו נותנים, ובוודאי שלא, שמוכנים לתת הכל, טעות. עכשיו אני אוסיף לך עוד משהו לגבי מופז, שאני באמת גם מעריך אותו. אני מזכיר לך מי היה שר ביטחון שאיף את בוגי אלון בגלל ההתנתקות.
לא, לא,
סליחה, הוא בפורום החוות. לא, תקשיב טוב, אני הייתי באירוע מפורסם בגש. האירוע מפורסם בגש היה ערב הצדה לחיל התותחנים. לפני שהם עלו, קצב צעיר וזה, לפני שהם עלו לבמה, לקח אותו מופז את יעלון לחדר. אף אחד לא הבין למה הטקס מתעכב. ובארבע עיניים אומר לו, אתה לא ממשיך לשנה רביעית. אז עוד היה ביפר, אני זוכר, אנחנו לא ידענו דבר, לא ידעתי דבר, יצאתי בדרך חזרה, יועץ התקשורת של מופז, אז אלי קמיר הוציא הודעה על שנה שלישית. מה זאת אומרת? הוא החליט לחתוך את הזה...
קיבל הוראה משרון,
נו. מה זאת אומרת? אז הוא לא צריך לקבל את זה. רגע, אתה רוצה לדבר על מופז? מופז התנגד ליציאה מציר פילדלפי. בעקבות לחץ של שרון הוא התקפל.
נכון, כל ההתקפל.
למשל.
כל התמיכה שלו בהתנתקות הייתה בגלל לחץ של שרון.
אז אוקיי.
כל
ההתקפל. אז לציין גם את זה, עם כל החיבה.
גם מופז...
והערכה למופז צריך להגיד על כולם
את הדברים הטובים. גם אני מחבב את מופז, חייב להגיד לך שאני מוכזב ממנו מאוד. וצריך לשים את הדברים, גם התמיכה שלו בהתנתקות אז הייתה שהוא הוריד את הראש בפני שרון והתקפל, והיה עוד איזה אירוע שעכשיו ברח לי מהראש שהוא התקפל, מה זה היה, תכף אני אזכר בזה, וגם עכשיו שהוא
לא,
אומר,
ומילא זה,
עכשיו לבוא ולהגיד אני גאה בזה, אז הוא אמר שזה יציל חיי ישראלים, עכשיו הוא אומר זה יציל את תושבי גוש קטיף, אחרי זה עכשיו זה, נו באמת, אחרי האסון שקרה לנו, הוא אומר שההתנתקות הייתה טובה, נו באמת, כאילו, אז למה אתה כובש עכשיו את רצועת עזה? אם ההתנתקות הייתה טובה ולא עשית את חומת מגן אז, כפי שעשית ביהודה ושומרון, ולא עשית את חומת מגן אז, כשהבעיה הייתה אחד חלקי מאה ממה שהיא עכשיו, כן? אז תוך כדי שאתה כובש את רצועת עזה, אחרי ששילמת 1,400 נרצחים, כשאתה הולך כנראה לשלם עוד מחירים, השם ישמור ויציל אותנו, בכיבוש הזה של הרצועה, עדיין אתה אומר, כן, אני גאה בזה, נו באמת.
אני חושב שההישארות שם בעזה הייתה בעייתית, ברצועה. היה צריך למצוא שיטה אחרת, בהסכמה, בתיאום, מצרים, רשות פלסטינית, לא משנה מה, נסיגה חד צדדית ככה, ובעיקר הוויתור על פילדלפי, לא סתם התעקשתי על זה. היציאה, כשאתה יוצא, החלטת לצאת, אז אתה יוצא בלי כוח על פילדלפי, זו כבר לא טעות טקטית, זו טעות אסטרטגית. עכשיו הזכרתי את רפיח, זה עוד מאותו דבר. ולהישאר שם באותם תנאים של כמות הרוגים שהייתה לנו, אני לא חושב שזה היה נכון, רק הפתרון היה צריך להיות שונה. היה צריך להיות הרבה יותר מתואם ויותר בטוח, ולא ככה בצורה חד צדדית.
יוסי, יש לנו למה להשוות. יש למה להשוות. תשווה את זה ליהודה ושומרון, שעשו את חומת מגן, ואפשרו מציאות שהיא יחסית אפשר לחיות איתה, כן? כשאתה נכנס לכל מקום ויש לך שליטה ביטחונית בכל השטח. יצאת מצפון השומרון, אתה רואה שהתפתח שם יותר טרור. יצאת מרצועת עזה, אתה רואה שנהיה שם מפלצת. אם היו עושים חומת מגן ברצועת עזה, אין פתרון אחר, יוסי. אין פתרון אחר. רק שליטה ביטחונית מונעת טרור. אין פתרון אחר.
אז לשיטתך גם היה נסיגה מלבנון? מה, היינו צריכים לשבת
מה,
בערך
חן ואישי? מה, תראה מה קיבלנו בלבנון.
לא, אבל...
תראה מה קיבלנו בלבנון.
אתה אומר, היינו צריכים לשבת באישי 25 הרוגים
תראה,
בשנה?
תראה, לבנון זה טיפה שונה, כי לבנון כן. היא מדינה.
נכון.
נכון, אבל גם בלבנון אתה רואה שבסופו של דבר יצאנו, והיום... למרבה הקטסטרופה, יש לנו מפלצת שאנחנו צריכים לטפל בה.
נכון.
זה לא שיצאנו מלבנון והעסק נפטר.
נכון.
יצאנו מלבנון והתפתחה שם מוגלה מטורפת, שאנחנו חייבים לטפל בה היום. היום חייבים לטפל בה, זה ברור. ראש הממשלה, עכשיו תקשיב, אני לא נכנס לעניין של ראש הממשלה, כן יישאר בתפקידו, לא יישאר בתפקידו, כן ילך, לא ילך, אחריות.
למה הוא ציית?
תכף אני אדבר איתך על הציוץ, בסדר, תכף נדבר על הציוץ. אבל הוא לא יכול לעזוב את תפקידו לפני שהוא מטפל בחמאס, בחיזבאללה ובאיראן. הוא לא יכול. זהו, נגמר הסיפור. אנחנו לא יכולים להמשיך לחיות עם האיומים
האלה. אתה מכיר אותו יותר טוב מרבים. אתה חושב שהוא האיש שיעשה את זה?
בוודאי.
כן?
בוודאי. אם לא, שילך הביתה.
אוקיי.
אם לא, שילך הביתה. הנה אני אומר לך את זה.
אתה יודע כמה מבצעים הוא ביטל, ואתה יודע איך נאמר מה מדיניותו.
אז הנה אני אומר לך, יוסי, אני אומר לך מבחינתי, כן? אם הוא לא מטפל בחמאס עד הסוף, בחיזבאללה מפרק אותו, ובאיראן, כן? אין לו זכות להיות כראש ממשלה.
יש לי תחושה שכל השלושה לא התקיימו.
בסדר. אז הנה אני אומר לך את זה. אז הנה אני אומר לך את זה. זו דעתי. זו דעתי. זה תפקידו ההיסטורי. בין רוצה את זה או לא. אתה יודע מה נורא? אתה יודע מה נורא? בכל הסיפור שקרה לנו עכשיו, שאם הייתה לנו אפילו אופציה אחת לא לכבוש את רצועת עזה, אז היינו עושים אותה. זה הנורא. אנחנו פשוט אין לנו ברירה. נכנסנו למצב של אין ברירה, אז אנחנו עושים את מה שהיה נכון לעשות לפני שנה, שנתיים, חמש, עשר, 18, וב-94.
נכון, אבל
את מה שהיה נכון אז, מ-94, מאוסלו, עכשיו אנחנו עושים.
אבל נניח, אתה יודע מה, אני הולך איתך, ונניח, וזו הייתה התפיסה של ראשי מערכת הביטחון, בסדר? למה לא אתגר אותה? למה לא אתגר אותה? איפה האחריות שלו? כאילו להגיד להם, הבנתי אתכם, אתם רוצים מחלה, אתם רוצים זה, הלו, מה אתם עושים?
לא, בסדר, אז אתה שאלת למה הוא ציית? הוא ציית בגלל שנתנו תחושה בכל השלושה שבועות האחרונים שמערכת הביטחון הזהירה אותו ממלחמה. כן, הייתה שאלה כזאת.
סליחה, אבל מערכת הביטחון כן הזהירה. מה זאת אומרת?
אז הוא אומר שזה לא נכון, שלא הזהירו אותו.
אתה יודע מה, אני עכשיו הציית כל הכתבות שלי?
אז
מה, אז הזהירה הכותרת הראשית
במלחמה, שחמאס יפתח במלחמה?
לא, הם דיברו על מלחמה רב-זירתית. מה זאת אומרת? מה זה רב-זירתית?
לגבי חמאס, למה שהוא דיבר, מה הציוד שלו? הוא דיבר לגבי חמאס, לגבי חמאס. המערכת אמרה לו שחמאס רוצה רגיעה.
זה נכון, זה נכון. אבל אתה מתעלם, האירוע יותר גדול. אבל האירוע יותר גדול, שבמהלך החודשים האחרונים, כל ראשי הרמטכ"ל, ראש אמ"ן, רח"ט מחקר, ואפילו ראש השב"כ, הזהירו אותו מההשלכות של הרפורמה, איך זה משפיע על הצבא, ואיך האויבים תופסים אותנו. הזהירו אותו גם בכתובים, מה זאת אומרת? עזוב עכשיו, נגיד ולא הייתה התראה טקטית נקודתית לגבי הלילה והייתה מטופלת. עזרה אסטרטגית הייתה?
אוקיי.
נכון?
אוקיי.
אז איפה היית? למה לא עצרת? למה לא שמת ברקס? אתה אומר, רגע, 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 גם הרמטכ"ל אומר לי את זה, ראש השב"כ אומר לי את זה, יש בעיה עם הטייסים. מה שווה פקקת הרפורמה הזו? מה היא שווה כשראש שב"כ אומר, עכשיו אני צעקתי את זה, באמת, אני תכף יוצא, מישהו שלח לי את כל הפרסומים שלי בחצי שנה האחרונה. מה זה שווה? איזה רפורמה שווה כשרמטכ"ל בא ואומר לך את הדברים האלה? תסביר לי, בוא עכשיו תגיד לי מה יכול היה להיות ששווה
תגיד
את
לי,
זה.
תגיד לי, אני לא מבין. אתה עכשיו בא בטענות, אתה יודע מה אתה מזכיר לי? שאחרי רצח של אישה יגידו שהיא עצבנה את בעלה. מה, נכון, מה, זה לא בסדר, לא, אבל היא עצבנה את בעלה.
לא הבנתי את ההקשר.
למה? כי הוא עשה רפורמה. נו. בא השמאל, נו. כן? הפסיק לשרת במילואים. נו. פגע בביטחון. פגע בצהל, אמר שהוא לא ישלח, סליחה שנייה, אמר שהוא לא ישלח את הילדים שלו לצבא, ואתה בא בטענות לראש הממשלה.
הלכתי איתך, אתה יודע מה, נגיד, אתה יודע מה, נגיד וכל זה נכון, בסדר? נגיד, איפה האחריות שלך? נגיד והם קיבלו את ההחלטה הזו, בסדר? אתה רואה מה מצב הצבא?
יש פה דמוקרטיה, מה זאת אומרת?
עזוב אותי מזה. עזוב, נגיד, הגעת לפינה הזאת, הלכתי איתך ויש והזהירו והכל טוב ויפה, וגם אני כתבתי נגדם, ויצאתי נגד כל מי שקרא להתייצבות. כי אמרתי שזה מסוכן. אל תשחקו בזה. הזהרתי.
נו.
אלף פעם. ואחרי כן. שאמרתי את כל הדבר הזה, הלו, אתה רואה שהצבא על הבנקט? אתה רואה מה קורה לרמת הכשירות שלנו?
נו, אז
לא,
אז,
תעצור.
אז שנייה.
לא תגיד,
שנייה.
רגע. נו. רגע, הרמטכ"ל לא לא אומר לי
לא
את זה.
הורידו, לא הורידו מהרפורמה? מה הוא עשה? את הסבירות?
תגיד.
מה הוא עשה?
תגיד, הוא יכול היה לגמור את האירוע הזה במרץ.
מה הוא עשה? שנייה, מה הוא עשה?
הוא יכול היה...
הוריד מכל הרפורמה, עשה את הסבירות?
תראה, הוא ביטל, הוא ממש ביטל את האזהרות שלהם. הוא פשוט ביטל, הוא היה צריך לצאת באמירה הכי ברורה, גם לצבא, גם לחברה, שהוא עוצר את הכל, קורא למילואים ניקים לחזור, בגלל שאנחנו בעת חירום. תראה,
ככה זאת... שנייה, עכשיו אני שואל אותך שאלה אחרת. אתה חושב שאם נגיד הוא היה עוצר את הרפורמה, חמאס לא היה תוקף?
אני אגיד לך משהו. אם היינו במצב, אני חושב שאם לא היינו במשבר הפנימי הזה, חמאס לא היה, לא יצא למתקפה הזו, זו דעתי, ואני נשען על הערכת אמן. כי כשהערכת, מה הערכת אמן אמרה? האויבים, בכוונה הם נזהרו, בכוונה הם נזהרו להיכנס לזירה הפוליטית. מה הם אמרו? תראו, אנחנו נותנים לכם את מה שאיראן, חיזבאללה וחמאס רואים פה. הם רואים שאמריקאים מתרחקים מהמזרח התיכון בראייתם, כאילו באותם ימים. הם רואים את הקרע בין וושינגטון לירושלים, אוקיי? והם רואים את המשבר הפנימי, כולל זה שנמצא בצבא. ולכן הסבירות למלחמה רב זירתית עלתה. את כל הסעיפים האלה, זה מה שהם אמרו. אז ברור לך, כשאתה רואה את הדברים האלה, הלו, תעצור. תעצור, זה לא משנה מה, אתה הקברניט, תעצור. רמטכ"ל אומר לך, לא יוסי יהושע, לא בריק, לא משנה מי, לא. תעצור. ולא היינו שם, ואני אומר לך שאם לא היינו, אם לא היינו נכנסים למערבולת הזו, אני אומר לך, לא היינו מגיעים לכאן, לא היינו מגיעים למתקפה הזו, בטח לא עכשיו, חמאס לא היה מעז לעשות
אגב,
את זה.
אגב, אומרים לי שנתניהו מחק את הציוץ עכשיו.
מחק את הציוץ?
זה יפה מאוד. אומרים לי.
יפה מאוד. טוב מאוד.
כן, למרות שאתה יודע, שלושה שבועות הוא כל היום מחפשים אותו, כך אחריות, אותה אחריות, הודיעו לך מזה, אמרו לך ככה וכל מיני כאלה.
אז מה אתה מתעקש?
שנייה, בסוף הוא אומר, רגע חבר'ה, אבל אף אחד לא אמר לי שהולך להיות מלחמה בדרום. להפך, אמרו שהדרום יש החלה, שהחמאס רוצה שלום.
אז שיגיד, אני אחראי כראש ממשלה, מה הבעיה? תגמור את זה בזה, מה אתה מתעקש?
אז שנייה, אז כן מתעסקים באחריות או לא מתעסקים באחריות? אבל מה הבעיה? אבל תזכיר לי,
אמרתי לך, ראש הממשלה, אני אומר לך, מתי המזכיר הצבאי ידע? 6.29 נקודה. בסדר? אחרי התחילת, אחרי תחילת האש. בסדר? היה כאן כישלון של הצבא ושל השבק. אין דיון. אבל, אלו, מה האחריות שלך? איפה אתה היית? קראת את הדוחות, ראית את ההזהרות, זה לא עוד סבב, זה לא מתקפה. רק תגיד את זה. מה הבעיה להגיד את זה? למה הוא מתעקש?
יוסי, שנייה. אם אומרים לך, כן, כל ראשי הזרועות אומרים לך, חמאס לא רוצה במלחמה. להפך, הוא רוצה רגיעה, הוא רוצה פועלים, תכניס עוד פועלים, תכניס את כל הדבר הזה. מה הוא צריך להבין ומה הוא צריך לעשות?
מה הוא צריך לעשות?
כן, אני אומר, כל ראשי המערכת אומרים לו, חמאס רוצה רגיעה, רוצה להכניס פועלים, רוצה לשקם כלכלית, רוצה זה. מה אתה מצפה שהוא יעשה?
תראה, אני חושב שמול כל ראשי המערכת, היה קשה להתמודד ברמה הטקטית מול חמאס. בסדר? מול העמדה שלהם מול חמאס. בסדר? זה גם שהם תדרכו אותנו. וזה גם שהם אמרו מיד אחרי סיפור שהיום מתברר כהונאה על ההפגנות על הגדר. הרי מה הם אמרו? הם אמרו, בוא אנחנו נקדים את חמאס, אנחנו לא נמתין, למרות ההפגנות היום בערב, אנחנו נודיע שאנחנו פותחים את השערים, מכניסים פועלים, ומחר בערב הם יבטלו את זה. אמרו לו, מה? לצבא. הוא כן? וואלה, בסדר. זה באמת קרה. בא ראש אמן, בא מפקד המתפש, בא רמטכ"ל, אמרו, ראיתם? צדקנו. חמאס מורתע. ואפילו אנחנו הקדמנו ונשחררנו את החבל, וראיתם, זה לא שווה את זה. הוא לא רוצה, הוא רוצה רק כלכלה ומשילות. והוא טעה. אני מבין את זה. אבל זה לא הסיפור. הסיפור יותר גדול. שנייה, לגבי הטקטיקה של האירוע שפרצה המערכה הזו, אין דיון, האחריות היא קודם כל על הצבא.
לא, אתה מדבר כאילו שהוא כביכול טעה בקונספציה, אבל אני מדבר איתך על הקונספציה, לא על ההתראה המודיעינית. עזוב, התראה המודיעינית הכל ברור, ולא רק ההתראה המודיעינית, גם ההיערכות של הכוחות על הגדר, וכל האירוע שם הקטסטרופה.
נכון.
עזוב את זה. אנחנו מדברים על הקונספציה. בקונספציה, כל המערכת אמרה לו שחמאס לא רוצה מלחמה.
נכון, נכון, אין דיון.
מה הוא היה צריך לעשות? דבר איתך על הקונספציה.
אז אני אגיד לך. אני חושב שהאירוע הזה קרה, האירוע הזה קרה בגלל כל התהליכים הפנימיים בישראל. לא תשכנע אותי אחרת. נכון, היה לחץ איראני, נכון, הם הוסיפו כסף, אבל למה? האיראנים דיברו על זה, חיזבאללה דיבר על זה. מה פתאום חיזבאללה, החל ממרץ, מתחיל לאתגר אותנו? הרי מתי שינה את כללי המשחק? כשהוא הבין שיש כאן משבר. פתאום הוא מקים מעלים, פתאום הוא מביא את רדואן לעמדות, פתאום הוא שולח מחבל למגידו, הוא זיהה את החולשה, זה היה ברור, הוא נסראללה דיבר על זה, עזוב אותי, נסראללה ישב בנאום שלו ודיבר על זה.
טוב, בוא נדבר עם אלוף ישראל זיו. שלום לך, אלוף זיו.
טוב לכם.
מה שלומך?
קצת יותר טוב, עדיין טעון הרבה שיפור.
למה יותר טוב?
יותר טוב, כי כשצהל עובד והמערכת עובדת, זה נותן תחושה יותר נוחה או יותר בטוחה, שבסוף אנחנו חוזרים לעצמנו ויודעים לעשות את מה שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב.
אתה מעודכן בפרטים של ההתקפה של צהל? אתה יודע מה קורה שם? אתה יודע לאן זה הולך? אתה מכיר את האירוע?
אני מכיר את האירוע לא בפרטי פרטים, אבל באופן אופרטיבי כן.
ומה אתה אומר? כאילו, לא מה הפרטים, אבל מה אתה אומר מבחינת התחושה שלך ואיך שאתה רואה אותם?
תראה, זה כמו לשפוט סרט באיזושהי סנפשוט, באיזושהי תמונה נקודתית.
ברור.
יש פה תהליך שנבנה, אני חושב, מאוד נכון. ולוקחים את הזמן במימד קצת שונה ממה שאנחנו מכירים באירועים קודמים. זה באירועים קודמים היה לחץ מאוד גדול של זמן, היית צריך להספיק, וגם המטרות היו שונות לחלוטין. הוא צריך להביא תוצאה מאוד דטרמיניסטית, להשמיד גוף כזה שיש לו, שבנה כל כך הרבה תשתיות, מנהרות, עשרות אלפי אנשים, היקף גדול של כלי נשק וכן הלאה, ובכוונתנו להשמיד כל מה שהוא פיזי. אתה לא יכול להשמיד את הרעיון, אבל כל מה שהוא פיזי אתה יכול לעשות את המאמץ להגיע אליו, ועושים את זה. אתה צריך לעבוד נכון, לא בצורה רק רובוסטית של פעולות כאלה כבדות שנראות מרשים של כיבוש, אבל הן לא יודעות לעשות הרבה מאוד מתחת לזה עבודה חירורגית, ואני אסביר מה אני אומר. עיקר הבעיה היא דווקא לא עזה אליט, היא עזה תחתית. כל מה שיושב במערכת מאוד גדולה של מנהרות. על חלק ממנה יש לנו את המודיעין, על חלק המודיעין עולה, וחלק נדע רק בהמשך. לכן העבודה צריכה להיות פה מצד אחד מאוד אגרסיבית, ומצד שני גם מאוד נקודתית, מאוד כזו שמאפשרת למודיעין ולא רק דורסת את השטח. אז זה מה שעושים, והרושם שלי שעושים את זה טוב.
מה, ישראל, מה דעתך לגבי העסקת שון? שמענו את שאול מופז שגם הוא היה...
שבועים ונדרים,
שאול מופז שגם הוא היה מחת שלך, הייתה אצלו מגד. אומר שמבחינתו אפשר שחרר את הכל, תמורת הכל. המגד חושב כמו המחת? תשמע,
יוסי, אני חייב להגיד לך, עבורנו, החשיבות היא רק ההחזרה של האנשים שלנו, המחיר כלפיהם לא מעניין. ואני אסביר למה לא מעניין. כי בניגוד לעבר, אם אנחנו מתכוונים, וזה דעתי שאכן כך פני הדברים, מתכוונים להשמיד את הדבר הזה שנקרא חמאס, אני ממש לא מעניין אותי כרגע שיהיה להם עדנה לכמה שעות בהחזרת מי שהם רוצים, מול האחריות שלנו להביא הביתה את החטופים האלה, שאנחנו נכשלנו להגן עליהם. ואני ממש לא דואג מה יקרה עם האסירים שלהם. יבקשו 1,000, אני שם להם 2,000, כי אני מתכוון להרוג אותם.
לא, הם רוצים 6,000. הם רוצים את כולם, הם רוצים 6,000.
על הרסי, שיקחו 8, זה בכלל לא מעניין. זה פשוט לא מעניין. אנחנו תקועים בדיונים פוליטיים של פעם, זה כרגע לא מעניין. מה שמעניין זה להחזיר את הילדים האלה, ההורים האלה, את האנשים האלה, כחוב מוסרי עליון שלנו, ואחרי זה, לא יודע, ייקח שבוע,
אתה לא חושב שאתה מחליש את העמדה הישראלית כשאתה אומר את הדברים האלה?
תשמע, מה זה להחליש את העמדה הישראלית? במה העמדה הישראלית כרגע חזקה? החוזק שלך הוא במה שאתה עושה בשטח.
נכון.
אתה לא חוזר לתנאים של שוויון מול חמאס, זאת הנקודה שקצת מפספסים להבין. החמאס כרגע הוא לא מעניין אותי משום שאני הולך לדרוס אותו ואת התשתית שלו. אם הוא רוצה להרוויח כרגע נקודות, שירוויח את הנקודות האלה, בדיוק בעוד יומיים שלושה אני ארוג חלק מהאנשים האלה בעזה. למה זה מעניין אותי?
אז מבחינתך גם לא לנהל עכשיו מסע ומתן, לתת לצהל לעבוד, כי הרי כל יומיים סינואר יכול להוציא איזו הודעה שהוא רוצה מסע ומתן, ופה תקום כל צעקה.
אני מסכים איתך, יוסי, שאם הסכין שלנו לא תהיה על הצוואר שלו, הוא לא ילך לשום דבר, הוא סתם משחק איתנו. לכן אני חושב שבדיוק מה שצריך לעשות זה את מה שעושים, להמשיך להתקדם. זה לטובת העלאת הסיכוי של שחרור החטופים.
אוקיי. אתה היית קרוב מאוד לצבא בשנים האחרונות, ושמעת את, את הדברים של בריק, וחשוב לי שתשמיע את דעתך בעניין הזה, בעניין המוכנות הכוחות, בעיקר הסדירים, אלה שהתאמנו למערכה, שתעשה סדר בדברים. אני אמנם רק כתב צבאי, ואתה אלוף לשעבר, אז חשוב שזה גם יגיע ממך.
קודם כל, אני כתבתי לבריק שאני חושב שמה שהוא עושה לא יעשה מבחינה אתית. אני חושב שהוא חורג מאוד מדעה מקצועית. אבל הדיון הוא לא בריק, הפכו את בריק פה לאיזה חזות למצפן הכללי של כל הערכות צהל. יש בדברים שלו דברים נכונים, ויש הרבה מהדברים שלו שהם פשוט להלך אימים, שהם אפילו לא עוברים שום חוות דעת מקצועית בסיסית. אני חושב שזה ברור שהמערכת שלנו א' קרסה, כי אנחנו רואים את זה, ב' כנראה שהלכנו רחוק מדי בהישענות הטכנולוגית ועל כל המכשולים, ופשוט נרדמנו. ושלוש, אני רואה את זה גם היום, כולל בפיקוד צפון, שהרבה דברים בסיסיים של מוכנות היסוד, תקרא לזה חיילות היסוד, צדאות היסוד, לא חשוב, אתה מכיר את זה עושי, איבדנו אותם, איבדנו אותם. הפכנו משועבדי טכנולוגיה, וזה בהחלט דבר שפגע בנו. אז נצטרך לעשות אחרי המלחמה הזאת הערכה מחודשת, ולבנות בצהל לחדש הרבה מאוד דברים שכנראה הלכו לנו לאיבוד.
ולגבי מפקדים, אתה חושב שלמשל צריך להחליף מפקדים בלחימה? אלוף פדם, ראש אמן?
אם האנשים מתפקדים, צריך להפך, לנצל את זה שהם חוו את הכישלון. הם היום הרבה יותר חדים, הם גם זועמים, וטוב לנו הזעם הזה.
נכון, בעיקר פינקלמן.
ודאי, כן. ודאי, ותן להם, איך אומרים, תשחרר אותם, תן להם לעשות את עבודתם, זה טוב מאוד. אם מישהו חלילה לא מתפקד, אז ברור. אני לא חושב שזה המצב, אגב.
לא, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך.
אני פגשתי אותם, בוא נה, הם נחושים כמו חבל על הזמן.
מה עם הצפון?
שאלה מעולה. לדעתי, אי אפשר לסיים את כל המהלך המלחמתי הזה שחיזבאללה על הגדר. זה פשוט בלתי אפשרי. אני גם לא רואה את אנשי היישובים חוזרים לשם. אחרי שהם ראו מה שהם ראו שקרה לאחיהם בדרום, אני לא רואה את זה. אני חושב שישראל צריכה לשאוף למינימום של 17-01 ולהרחיק את חיזבאללה מהגדר בכל דרך.
אז אולי עכשיו, תראה, הרי מה שחיזבאללה עושה לנו עכשיו, זה רצועת הביטחון בשטחנו. רצועת הביטחון בשטחנו, הוא תוקף את היישובים על קו המגע. זה מזכיר לי את הימים שפעם ביקרת אותנו במוצב ריחן, כשהיית מחט, אבל זה בדיוק אותו דבר. פצמרים, בדיוק חשבתי על זה בסוף השבוע, פצמרים ונונטטים, במקום ריחן והאישי, הוא יורה למנרה ולמטולה.
אתה צודק.
זה בדיוק אז, כאילו חזר לי גם הביקור, הוא היה, תקשיב.
קיצור, מי שלא רוצה להיות כובש, כובשים אותו.
כן, אז אחד אולי, נכון גם כאן לשנות כבר עכשיו את דפוס הפעולה, כפי שפיקוד צפון רוצה והמטכ"ל בולם אותו. בואו נגיב, בואו לא נפתח במערכה, אבל לפחות בואו ננקה את קו המגע.
מה? בחומת מגן, הייתי מפקד אוגדת עזה. היה להם מופז, אמר לי, מה אני מכיר אותך? המערכה העיקרית היא ביהודה ושומרון, אצלך, אל תעשה פה עכשיו, תגרור הכל שפה היא המערכה. אמרתי לו, 100%, תעבדו שם בהצלחה, תוריד לי איזה חטיבה וחצי לפה, ואני אדאג לשקט. ובזמן של באמת ניהלו שם מערכה מאוד רצינית וכן הלאה, כל לילה, פשטנו לכל מקום בעזה, פירקנו את התשתית שלהם בשקט. אז גם פה יש מערכה גדולה ויש מערכה קטנה. המערכה קטנה צריכה להסתיים בזה שאין חיזבאללה על הגדר, ותו לא.
תגיד, עכשיו אני מבין שהיית מפקד האוגדה בעזה בחומת מגן, איך אתה רואה את זה בפרספקטיבה שלא עשינו חומת מגן ברצועת עזה ובמקום זה יצאנו מהרצועה?
עזוב את זה עכשיו, שאלה מאוד מורכבת, יש לה אספקטים פוליטיים. בואו נשאיר את הדיון הזה לאחר כך, להתעסק עם מה שיש עכשיו להתעסק.
יש לך מה להגיד אבל בעניין?
מהיכרותך אותי, נראה לך שאין לי.
טוב. אגב, אתה אומר שצריך לטפל בחיזבאללה, מה עם איראן?
תשמע, צריך לדעת גם עם מה לא להתעסק. אני חושב שזה צריך להיות בעיה שהאמריקאים ייקחו לאחריות, ולדעתי, קודם כל, בעצם המהלכים שהם עשו, ואני מעריך את זה, אני חושב כל אזרח ישראלי מעריך את זה מאוד, הם תפסו פוזיציה, ובוא נעקוב, כי ראית, האיראנים אין להם גבולות, הם כבר יצאו היום בהצהרה מול האמריקאים, כי הסיפור שלהם הוא בעיקר מול האמריקאים. וטוב לנו, לאמריקה תוביל את זה, ועדיף שנהיה שחקן בתוך זה, ולא השחקן הראשי. בטח לא כשצריך למגר את החמאס, ולנקות את כל סיפה מצפות.
ישראל, ראינו שראש הממשלה כנראה מחק את הציוץ שלו, ויש דיון, ועניינו פה דיון, אינון ואני, לגבי מה שקרה בשנה האחרונה. אני אמרתי דעתי שזה אחת הסיבות המרכזיות למלחמה הזו, זה הביטחון הרב שחשו האויבים, וזה גם מגובה במסמכי אמן, לנוכח מה שקורה אצלנו בתוך החברה הישראלית. אחד, אני שואל לדעתך, ושתיים, האם בדיעבד אתה לא חושב שטעית שלא יצאת כנגד אותם קצינים, טייסים, שקרו לאי התייצבות בצהל במילואים?
קודם כל, יוסי, דיברנו על זה אז, אפילו קצת בצחוק, אבל ביניהם יש מספיק חברות שאפשר גם לפרוס אחד על השני, וזה בסדר. היה לי ברור ב-100%, ואמרתי את זה על כל במה, שבשנייה שקורה משהו, יהיה לדעתי 200% התייצבות. ואכן כך קרה, בתוך שנייה בכלל. לא חשוב בכלל מי בממשלה, מי לא בממשלה, זה בלתי מותנה. לאנשים יש רפלקס מדהים להגן על המדינה שלהם, וזה עובד. הדבר השני...
אבל לא זה הדיון, ישראל. הדיון היה איך תופסים את זה, את החולשה. זה הסיפור היה, שנינו חשבנו, גם כן, באותה שיחת צעקות, שבחירום כולם יבואו, אלא מה זה משדר, כי אחרי שאני ראיתי את האזהרות אמן, אז אני ממש יצאתי כנגד זה.
אבל אני בא, וגם אתה מדור, שבדרך כלל לא מאשים, אלא לוקח אחריות, אפרופו שאלתך לגבי הלילה. ואני לא, אף פעם בחיים שלי, בכישלונות הכי גדולים, לא האשמתי את החיילים שלי. אני תמיד האשמתי את עצמי, אני הייתי צריך לראות אם יצרתי מצוקה לחיילים שלי שהתנהגו כמו שהתנהגו. וזה אותו דבר לגבי הסוגיה הזאת של הטירוף. יש ממשלה שמבינה את העם שלה, היא לא יוצרת את התנאים שבסוף היא מקבלת את מה, את מה שהיא מקבלת.
לא, אבל האירוע הזה, פה, אבל האירוע זה, פה רגע, היה פוליטי.
רגע, זה לא הדיון. הדיון הוא כרגע היותר חשוב, זה הציוץ האומלל הזה, חסר המנהיגות. עכשיו תראה, זה נורא פשוט. אם ראש הממשלה מסוגל, אם אלה שכרגע מנהלים את הלחימה, לגבות אותם ולתת להם את כל העוצמה והגב הנדרש, אז הוא ראוי כרגע לתפקידו להמשיך את מה שהוא צריך לעשות עד סוף המלחמה, ואם הוא לא יכול לעשות את זה, אז או שהוא חושב שהוא יכול לפטר אותם ולעשות את זה בעצמו, או שהוא ילך. אבל המצב הזה שהוא עומד מאחוריהם ומאשים אותם, זה חמור ביותר, זה חוסר מנהיגות. זה עליבות מנהיגותית.
לא, תראה, יש כמה דברים. קודם כל, הוא מחק את הציוץ, בוא נתחיל מזה. ב'
שנייה. הוא מחק את המילים, אבל לא את הציוץ.
בסדר, דבר שני, תראה, דבר שני, במשך 3 שבועות, מאשימים אותו כל היום, שהזהירו אותו ממלחמה בדרום, ושהוא... רגע, ישראל, תן לי שאול שאלה, שנייה. ושלושה שבועות הזהירו אותך ממלחמה ואתה לא הקשבת והנה פרצה המלחמה. אז בסוף הוא אומר, רבותיי, אף אחד לא הזהיר אותי ממלחמה בדרום. לגיטימי להגיד את זה או לא לגיטימי להגיד את זה?
לא, הוא לא זה מה שהוא אמר. הוא נקב בשמות, הוא עושה את זה אגב כך שהוא לא קם ביום הראשון ואומר, חבר'ה, קודם כל אני אחרי במשמרת שלי. הרי על מה יוצא קצפם של כולם? קם הרמטכ"ל מיד, קם ואמר, אני נושא באחריות, קם ראש השב"כ, כולם קמו ואמרו, הוא לא קם, הוא הראשון שצריך לקום ולהגיד, חבר'ה, קודם כל, זה קרה במשמרת שלי, לא משנה מה הפרטים, אני נושא באחריות. באותו רגע היה זוכה באמון של כולם. וזה הוא לא אמר.
או שכן, או שישר היו אומרים לו, אוקיי, אז תלך הביתה. נו, מה היו אומרים לו?
ינון, לא, לא היו אומרים דבר,
נו, באמת.
אף אחד לא אומר. כן, אני,
ישראל
אני,
אומר
יש
זינות.
יש לי ינון. הרבה טענות, אני יושב...
ינון, ביבי כבר לוקח צעד, ביבי כבר מבין שהוא באופסייד.
לא, הרי יש פה טענטרום.
אבל ינון, ביבי כבר מבין שהוא באופסייד.
זה השבוע 43 למחאה, מה שקורה פה. זה השבוע 43 למחאה, זה אותם אנשים, עם אותם קולות, עם אותם אולפנים, עם אותם פרשנים, עם אותם אלופים במילואים, עם אותם כתבים, עם אותו הכל, מדברים, מדברים שביבי צריך ללכת הביתה, פעם זה בגלל הקורונה, פעם זה בגלל הרפורמה, פעם זה בגלל שהוא כן לקח אחריות, פעם זה בגלל שהוא לא לקח אחריות, פעם זה בגלל שהוא אומר. אותו דבר הכל, זה הכל פוליטי.
אני מתאפק לא להיגרר לזה, כי זה הכי נוח, זה הכי נוח ללכת לשם ולהציג את הקורבנות והמסכנות וכולם נגדנו. אחי, לא מתאים, לא מתאים. אם יש כרגע מלחמה, תקום ותגיד, אני נושא באחריות, ואני כרגע ראש הממשלה של כל מה שקורה פה עד סוף המלחמה הזאת. זה אגב, לקיחת אחריות.
טוב.
זה רציני להגיד. וזה גם מה שעושים כולם. זה מה שהם עושים. אני יודע מה עשה רונן כל הלילה ומה עשו במטה הכללי. אני יודע.
רגע, שנייה, אם אמרו לו שחמאס מורתע ושהוא לא רוצה מלחמה, כן? הוא אחראי על זה או לא אחראי על זה?
אני חושב...
אבל אמרתי...
שנייה, שקי, שאלה,
אתה
שנייה.
אתה לא מזהה פה בין שני דברים, לא אתה, הציבור או מי שמדבר על זה. יש פה בכלל שלוש רמות, אם נתייחס לעניין המודיעיני או הערכתי. רמה אחת היא הרמה של ההתראה. היא לא עבדה, היא נכשלה כישלון מוחלט, וזה כישלון אופרטיבי.
נכון.
זה לא כישלון אסטרטגי, אין דיון על זה. יש רמה, יש שתי רמות מעל זה, אבל אני אדבר רגע רק על האסטרטגי. האסטרטגי הוא דיון שהחלק המודיעיני שלו הוא החלק הנמוך, כי הוא רובו עוסק בקונספציה ההבנתית שלאן פני החמאס או המזרח התיכון או התמנון האיראני, בריאה הרבה יותר רחבה, והוא רק מושפע מודיעיני, אבל המהות שלו היא תפיסת עולם, שבה צריך להפגין ראש ממשלה וכלל הקבינטים שלו, את ראיית עולמם, וגם להכווין את המערכות לפי אותה תפיסה. זה חלק מבסיס או ממהות של מערכת ביטחון. עכשיו, שם צריכים לעשות כל הדיונים שצריכים לעשות. עכשיו, מה רמת הביניים? זו הרמה אופרטיבית. אם באים מצהל ומכל המקומות ואומרים לו, תקשיב, בין לבין, פני המקום למלחמה בחודשים הקרובים, ואגב, זה לא כל כך משנה טקטית, אם זה נפתח בצפון והחמאס מצטרף, או החמאס פתח והם מצטרפים, כנראה שהדבר הזה הוא בעל מהויות, וזה כן נאמר, האזהרות האלה כן נאמרו, כי ראו אותם במודיעין, לא כי היו חכמים. אבל לא ידעו להתריע שזה בשבת בשביעי בחודש. זה, שם יש כישלון קולוסלי, מלא. אגב, לא רק של המודיעין, של כל מערכת ההגנה.
ברור.
יש שם הרבה מאוד בעיות, ברור. הרבה מאוד בעיות.
ברור.
טוב.
לא, היה לי עוד שאלה, היא ברכה לי, חכה שנייה, תחכה על הקו.
חבר'ה, יאללה, תפו, תתקדמו, אני צריך
פה להתענף. אוקיי, ישראל, תדיע לקוחות להמשיך לנוע, אבל בזהירות, שלא ייפגעו לי פה חיילים עכשיו, דיר בלק, לאט.
חבר'ה.
עובדים לאט ובזהירות. לאט, חזק ובזהירות, זה השיטה עכשיו.
ותעבדו עכשיו בשביל האחדות, זה הכי הכי חשוב, זה הדבר הכי מדהים שיש בעם הזה.
עובד על זה איתו, ישראל, אנחנו נצליח, לאט לאט.
יאללה.
גם לינון יש את זה, הוא צריך קצת לגרד את זה, אבל הוא טוב בזה. יאללה.
יאללה, תודה. ישראל זיו להתראות. פרסומת קצרה. תגיד, אז מותר להגיד איזה כוחות נמצאים בפנים, או שזה בעצם פסול צנזוריאלי?
לא,
הצנזורה
נפלו עליי עכשיו בהודעות.
אה, כן?
טוב, לא להגיד.
הם לא רוצים כלום. לא איפה, לא מי, לא מה, כלום. אסור להגיד כלום.
בסדר גמור.
צודקים? 100%, אנחנו איתם בעניין הזה.
אתה זוכר בלבנון השנייה, היינו מדווחים איפה נופל בדיוק ונסרה לא היה מחבל את זה.
לא זה, משדרים חי, רואים את החיילים, משדרים את זה, היה זוועה.
כן, איזה ימים.
מזעזע, בטח, מזעזע זה היה.
תגיד, אתה יודע, באגף התכנון בצהל, כבר עכשיו, ולא רק שם, מדברים עליי כבר על היום שאחרי, בעזה. אתה מתכונן ליום שאחרי?
זה לא מעניין אותי עכשיו.
לא?
אני רוצה עכשיו...
לא, היום שאחרי נתניהו.
יום אחרי שנייה.
ברור, רק עזבת.
חכה, בוא, אתה יודע, את נתניהו הספידו כבר הרבה פעמים.
די, נו, אני לא מאמין לך.
מה אתה לא מאמין?
שאתה חושב ששורד את האירוע הזה.
אתה יודע מה יהיה?
לא, אני אומר...
יוסי,
לא,
כאילו...
לא, אירוע כזה גדול, לא, אני לא יודע כלום.
קצת צניעות.
לא, אתה באמת חושב שאתה אירוע הזה עושה, אני מאוד צנוע
אני,
תמיד.
אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו. אני חושב שיש פה, נתניהו בכלל זה לא תלוי בו. יש פה אירוע שהוא הרבה יותר גדול ממנו, והוא שליח בעניין הזה, לחסל את חמאס ולטפל בחיזבאללה ובאיראנים. אם הוא יעשה את האירוע הזה, אם יקרה האירוע הזה, הכל יכול להיות. אם הוא לא יעשה את זה, אין לי ספק שהוא הולך הביתה.
אתה חושב שהוא הבן אדם?
הנה אמרתי לך, אם הוא לא יעשה את הדבר הזה, ולא פותר את הסיטואציה הביטחונית לחלוטין מהשורש, אז הוא הולך הביתה. אם הוא פותר את זה, אם הוא פותר את הסיטואציה הביטחונית על כל מרכיביה של המשולש הזה, מרכיביה שלפחות משולש, יש יותר פינות פה, אבל לפחות של משולש, אז הוא, אם הוא פותר, זה סיפור אחר, הכל פתוח.
זו דעתי. אתה יודע מה הסבירות שזה יקרה?
מה הסבירות?
מאוד. שלושתם ביחד?
לא, לא ביחד.
לא, בסדר, מדורג.
כן.
תגיד, אתה לא חושב אולי, דיברנו קודם על סוסים, על אותם מפקדים שקשלו שאולי נכון להחליף אותם, אז אם האויב מזהה את החולשה וגם מזהה בו חולשה, אולי עוברת לך המחשבה שאולי כדאי להחליף את הסוס?
אני חושב שבאמת זה באמת איזה דבר מזעזע, מה שקורה פה עם ההתקפות על נתניהו.
תראה, הוא נראה חלש.
זה בוא אני...
לא, הוא נראה חלש. והאויב תופס אותו כחלש, אז אתה לא אומר לעצמך, רגע, כמו שאמרתי לך קודם,
אבל זה בדיוק, זה כמו...
אז אם הוא נתפס חלש...
זה בדיוק אותו אירוע כמו שאמרת לי מקודם על הסרבנות,
אבל אם הוא נתפס חלש...
אז הוא היה צריך להפסיק את הרפורמה,
בוודאי.
שבדיוק עכשיו כמו שהשמאל תוקף אותו תוך כדי מלחמה,
סכנה קיומית, אבל
הוא צריך ללכת הביתה. תגיד, אתה נורמלי?
אינון, אני מספיק אגון, הייתי לצאת כנגד תופעת הסרבנות, ובמקביל להגיד לנתניהו לעצור. שניהם, אפשר שטיעון יהיה מורכב, גם וגם. ועכשיו אולי הוא מבין, או כדאי שיבין, אני שואל, אולי זה, לנוכח העובדה שהוא מצטייר כראש ממשלה חלש.
חד משמעית, לא, יוסי, כל הכבוד, אנחנו דמוקרטיה פה.
לא, בסדר.
מה זה הדבר הזה?
אבל בסדר, אנחנו באירוע הרבה יותר גדול, עם כל הכבוד, אז אולי כדאי שהוא יפנה.
ומי ייקח את מקומו?
אני לא יודע מה. בוא נחשוב רגע.
אתה לא מבין שזה הניצחון הכי גדול של חמאס אם הוא הולך הביתה?
אותי לא מעניין איך זה יהיה בתודעה שלהם, אותי מעניין שיהיה כאן מישהו שינהל וינצח.
לפני רגע הסברת לי שמה שחשוב זה התודעה שלהם שאנחנו ראינו חלשים, ובגלל זה הם תקפו אותנו.
לא, אבל אם אתה מביא סוס...
עכשיו אני מסביר לך שאם נתניהו הולך תוך כדי...
אם אני מביא
סוס דוהר...
אם אני מביא מצביע...
איזה?
ברמה עקרונית, שנייה רק דקה. אם אני מביא לפה מצביע אחר, יותר חזק,
במקום ביבי?
למשל?
את מי?
רגע.
מי?
לא, למשל, תגיד בלבנון השנייה, הזכרנו את לבנון השנייה שהיינו יחד עכשיו, לא הביאו על אודי אדם את קפלינסקי, למשל?
רגע, שנייה, את מי אתה מביא במקום ביבי? לא הבנתי. את יריב לוין?
בוא אני אגיד לך משהו, אתה שואל אותי ברמה אישית,
כן, נו.
אתה שואל אותי ברמה אישית,
שואל אותך ברמה
קונספטואלית. הכי אישית, אני אגיד לך הכי זה.
נו.
עזוב, אני לא מבין גדול בפוליטיקה, אבל אני אגיד לך אם אתה שואל מי יכול לנהל את האופרציה הזו הכי טוב?
אני מנחש.
נחשנו.
מתחיל בגימל?
כן. נכון, נכון, גדי איזנקוט. נכון.
גדי איזנקוט, אני חשבתי על גבי אשכנזי.
לא, גדי איזנקוט, גדי איזנקוט.
נו, נראה לך רציני הדבר הזה.
בוודאי שרציני, אתה שואל אותי בניהול? יש מנהל, באמת?
יוסי, תגיד לי, איפה אתה חי? מה, אתה...
אתה שאלת אותי מי אני רוצה שינהל את זה, עזוב, אני... עזוב את הקונסטלציה הפוליטית, בסדר?
עכשיו, אני רוצה להשמיע לך קטע, כן? תסתכל, היה ספייס זה כאילו שיחה רבת משתתפים בטוויטר, כן? שיחת ועידה בטוויטר. בכלל, הטוויטר זה סוג של קבוצת וואטסאפ גדולה, שבה אנשים מגיבים אחד לשני כל היום, כמו איזה חבורה של בביצה. בסדר? עכשיו תסתכלו מה אומרת אורלי ברלב, בזמן מלחמה, בספייס שהם עשו ביום חמישי.
קודם כל צריך להסביר לציבור שצריך להזיז את נתניהו עכשיו מכיסא השלטון, כי הוא מסכן אותנו, והוא הבן אדם האחרון שיכול לנהל את המערכה. ולא עוזר שגנץ שם, ולא עוזר שאייזנקוט שם, אנחנו רואים איך נתניהו ממשיך בהתנהלות שלו, כשהם משמשים עלי התאנה. אנחנו קודם כל צריכים להסביר את זה לציבור, ועד שהשיח הזה לא רווח, באולפנים על ידי רוב העיתונאים, לא רק אמיצים כמו גיא פלג ואילה אלרועי, על ידי רוב העיתונאים, עד שזה לא השיח המרכזי בשיחות, בוואטסאפים, ברשתות וכו', יהיה לנו קשה להתקדם. אז המשימה הראשונה שלנו, ואנחנו צריכים לעלות על כל המגרש ולעשות אותה, זה להסביר לציבור שנתניהו אשם, ושהוא מסוכן, וכל דקה שהוא על ההגה היא מסוכנת, ולכן חייבים להחליף אותו מיד.
עכשיו, זה קורה בזמן מלחמה, מדברים שם יאיר גולן וכל מיני אנשים, ופשוט, אתה יודע, כל הגישה הזאת לדבר על זה בכלל, זה אתם נותנים את הפרס הכי גדול לחמאס, משבר בתוך ישראל, משבר פנימי בתוך המדינה, כולל עם החטופים, כולל עם ההנהגה, כמו שפגעו בצהל, כמו עם הסרבנות, כמו עם הזה שאתה טוען שזה הביא עלינו מלחמה. אתה טוען שהתגובה של האנשים האלה לפקקת סבירות, לסבירות, לזה שהעבירו את הסבירות, הם הפסיקו להתנדב לצהל, פגעו בביטחון של מדינת ישראל. אתה טוען שהם הביאו עלינו את הקטסטרופה הזאת. אתה טענת את זה, ועכשיו אתה מדבר על החלפת נתניהו תוך כדי מלחמה. תשמע, יוסי, אתם באמת, אורלי ברלב לא מפתיעה אותי כי היא מטורללת, אבל אתה מפתיע אותי.
ממש לא, למה? ממש לא. אני טוען שהייתה אחריות אדירה על נתניהו.
בסדר.
ואם אתה, מאוד פשוט, ינון, מאוד פשוט. אתה יכול לצאת נגד סרבנות, ואתה יכול להטיל את האחריות על נתניהו, כשהוא מבין שאנחנו לפני מלחמה אזורית ולעצור את זה.
אתה תמיד תטיל את האחריות על נתניהו. זה בדיוק הברירת מחדל.
אז על מי אני אטיל? אני ראש ממשלה.
זו ברירת המחדל כבר 20 שנה. לא משנה מה קורה, נתניהו אשם. טוב, נמשיך שעה הבאה.
אין בעיה.
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ויוסי יהושע.
טוב, שלום לכם, שלום יוסי יהושע.
אהלן,
בוקר טוב. דבר ראשון, נגיד שלום לצביקה מור, אבא של איתן מור, שנעדר מאז אותה שבת. שלום לך.
שלום, שוב שלום לכם, חברים.
יש פרטים חדשים שאתה יודע?
חטוף.
הוא חטוף.
חטוף, כן. שינו סטטוס לחטוף.
יודעים שהוא חטוף. חי וחטוף בחמאס.
לא יודעים את מצבו.
אז מה השינוי סטטוס? ממה למה?
מנהדר לחטוף.
ולא יודעים את מצבו, ולא יודעים גם אם אצל חמאס או אצל מישהו אחר.
לא אמרו לנו שום דבר, אנחנו ניסינו לחלוב אותם.
כי גם זאת סוגיה.
נכון, אנחנו לא יודעים. טוב, אתם כבר מכירים אותי, אני בקטע של אמון ולחזק, ואני לא מתבחין, ואני לא חושב שכולם צריכים לחרקר סביבי.
אוקיי,
אני מבין, מגיע אליי הביתה קצין שנוסע אליי שעה וחצי, נותן לי פרטים, אומר לי מראש מה הוא יכול להגיד ומה לא, ואני מכבד את זה מאוד.
מה אתה אומר עכשיו על הקמפיין כולם תמורת כולם?
כן, אני מסכים מאוד. אני מסכים מאוד לקמפיין תמורת כולם, אבל איך שאני מסביר את זה?
איך אתה מסביר את זה?
כולם תמורת, אם היו מבטיחים לי שמשחררים 6,000 אסירים, ואז מורידים עליהם פצצת דלק ושורפים אותם, אני חותם על זה עכשיו. אם אומרים לי שתמורת כולם תמורת כולם, זה שאנחנו מחזירים הביתה את יקירנו, ותמורת זה כולם בעזה יקבלו אוכל ומים, ודלק ותרופות, אז אני מוכן. זהו, אבל בשום אופן, בשום אופן לא עסקת שליט 2. בשום אופן לא לגרור אותנו שוב פעם ולפגוע בנכדים ובנינים שלנו, ולהוריד את הביטחון הלאומי ולהראות לכל העולם שאנחנו לחיצים, שאנחנו לא מוכנים לספוג כאב.
אז איזה עסקה אתה רואה?
מי אמר שאני רואה עסקה? זה לא שחור לבן של הפקרת החטופים חלילה, או עסקה ביזיונית. יש למדינת ישראל יכולות וארסנל כלים, מי שעשה את אנטבה לפני 47 שנים, יכול לחשוב על משהו יצירתי, על תחבולה. אני לא, בקטע האופרטיבי אני איש צבא מאוד מאוד קטן, אבל בקטע הלוגי זה לא שחור לבן, או זה או זה. יש גם דרך שלישית.
מה, לא הבנתי, מה הדרך השלישית? אחרי שפעולה צבאית תשחרר אותם, אני מנסה, זה כיוונת או מה?
זה יכול להיות פעולה צבאית, שאנחנו, שלא, אני מניח שלא, אני ודאי שלא מכיר את כל היכולות של הצבא, בדיוק, את היכולות של הצבא, זה יכול להיות פעולה צבאית, זה יכול להיות איזשהו לחץ מאיזשהו מקום שיגרום להם פשוט שהחטופים יהפכו לנטל ולא לנכס. באמת, אני לא, התחום שלי זה חינוך ופסיכולוגיה, אני לא מבין בקטע הביטחוני.
אבל בכל זאת יש פה איזה סוג של קמפיין, ומשפחות שנפגשו עם ראש הממשלה, אני מבין שאתה לא היית במשפחות האלה.
יופי, אני באמת שמח על האפשרות, על האפשרות. יש פה מטה. המטה, כולם יודעים שאת המטה הזה עומד בראשו רונן צור. אני מרגיש שאני לא מיוצג במטה הזה. אף אחד לא קרא לי לחשיבה אסטרטגית, אף אחד לא קרא לי לניסוח דפי מסרים, אף אחד לא קרא לי אתמול לפגישה דחופה עם ראש הממשלה, או לפגישה היום עם גלנט. אז אני שואל, מי, ויותר מזה,
אתה לא במקובלים.
כשאני מצליח להגיע לפגישה עם ראש הממשלה, עומד שם בשין ג' של פיקוד העורף ומתחנן שיתנו לי להיכנס כי גם הבן שלי חטוף, אז אחר כך אומרים עליי שאני באתי בדלת האחורית. אז אני שואל, מי רשאי להיכנס בדלת הקדמית? על פי מה?
ואין תשובה על זה. זה רק אתה או שהם ממדרים עוד אנשים?
יש עוד אנשים, יש עוד אנשים שלא באים בטוב. תשמעו חבר'ה, יש לי את כל החסרונות. אני גם דתי, גם מתנחל, גם מצביע ימין, וגם אבא למשפחה ברוכת ילדים. את כל החסרונות יש לי. אז אני לא בא להם בטוב עם המסרים שלי. אבל אני, דור, אם אתם רוצים, אם אתם לקחתם פיקוד על המשפחות, אז בבקשה, אתם צריכים לייצג את כולם. בינתיים אנחנו לא מיוצגים.
מעניין.
אתה דיברת איתם? אתה באיזשהו קשר איתם?
אני בקשר איתם, אני גם ביקשתי, חברים, ביקשתי באמת בכבוד. אני באמת, יש לי אמון, אני מטפל במקצועי ביום יום. יש לי כבוד ואמון ואמפתיה, ואני מדבר יפה אל אנשים, באמת, בצורה אמיתית. אני ביקשתי, תעתיקו את אוהל המשפחות מקפלן. אני מרגיש לא נוח להגיע לשם. חבר שלי, אליהו ליבמן, שבנו חטוף יחד עם בני, הגיע לשם וראו אותו שם, הוא הגיע עם הכיפה שלו וה-M16 שלו, כי אנחנו גרים בחברון בשכונה אלימה, וצעקו עליו שם, לך מפה, יא חתיכת מתנחל, מי הזמין אותך לפה? הדבר היחיד שמגן עליי כשאני בא לקפלן, זה אם אני בא עם תמונה של הבן שלי על החזה. זה מה שמגן עליי. אם אני אבוא בלי, עם הכיפה שלי והנשק, אני יכולים לשקול אותי שם, יכולים להעיף אותי משם. זה לא ייתכן.
מי מגרש אתכם?
יש שם
משפחות? לא,
יש,
לא משפחות.
אני לא יודע, אני לא יודע מי משפחה ומי שאריות של קפלן, אני לא יודע. אני מספר עובדה, זה קרה לפני שבוע וחצי.
אנחנו חייבים לעצור פה, אנחנו חייבים לעצור פה, צבי כמור, כי דובר צהל התחיל לדבר. אם תהיה זמין, אנחנו נשמח להמשיך איתך את השיחה אחרי דובר צהל.
בסדר גמור.
תודה.
טוב.
הפעילות מהקרקע מורכבת וכוללת סיכונים גם לכוחותינו. נעשה כל שביכולתנו מהאוויר, מהים ומהיבשה על מנת להבטיח את ביטחון כוחותינו ולהשיג את מטרות המלחמה. בצפון, בתגובה לירי משטח לבנון לעבר גבול הצפון, תקפנו במהלך הלילה מטרות צבאיות, תשתית ועמדות של ארגון חיזבאללה. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך לפעול כנגדנו בשטח הצפון, ואנחנו הורגים ומחסלים את כל מי שפועל נגדנו. כל חוליה של חיזבאללה שתגיע למרחב הגדר תחוסל. בעורף אנחנו ממשיכים לקיים מערכת מצב כל הזמן כדי לאפשר את השגרה בצל המלחמה. אני קורא לכם להמשיך ולהסתכל באתרים, להקפיד על הנחיות פיקוד העורף. אנחנו כמובן נפרסם כל שינוי, עדכון, ונמשיך להשתפר, להתעדכן ולתקן תקלות שיש לנו באפליקציה. עלינו להיות ערניים. עד כה ההתנהלות של האזרחים מופתית ומצילה חיים, תמשיכו ככה. עד כה הודענו למשפחותיהם של 311 חללי צה"ל ולמשפחותיהם של 230 חטופים. אנחנו מחבקים את המשפחות, נמשיך ללוותן כל העת. אנחנו עושים הכל כדי להשיב את החטופים הביתה. זהו מאמץ עליון. לוחמי צה"ל נלחמים בשעה זו בשדה הקרב גם למען מטרה זו. הבוקר מתגייס מחזור חדש של תצפיתניות לצה"ל. ראינו את גבורתן במהלך מתקפת הפתע של השבעה באוקטובר. לתצפיתניות תפקיד משמעותי וחשוב מאוד בשמירה על הביטחון של אזרחי מדינת ישראל. הן פרוסות בהגנה לאורך כל גבולות המדינה. בחודש הקרוב אנחנו מתכוונים להמשיך את גיוסי נובמבר כסדרם. כולל גיוסי לוחמים. נעשה את ההתאמות הנדרשות כדי שכל הגיוסים יתרחשו כמתוכנן, ובניין הכוח של צה"ל יימשך גם בצל המלחמה. שאלות בבקשה.
כן, סרי, אנחנו מתחברים אליך, כך דובר צה"ל.
ראש אמ"ן וראש שב"כ העריכו שפני חמאס להסדרה. קודם כל, מה דעתך על העובדה שראש הממשלה באמצע הלילה, באמצע ניהול הלחימה, בזמן שחיילינו נמצאים שם, בוחר להאשים את בכירי צה"ל במחדל ולהתנער מאחריות? והאם תוכל לומר לנו מה כללו אותם מכתבים שנשלחו במהלך הקיץ על ידי בכירי צה"ל לראש הממשלה ולשר הביטחון שהתריעו מפני הפילוג בעם, והאם הייתה שם אזהרה ספציפית בעניין חמאס?
אני לא אענה לשאלה הזאת. אנחנו עכשיו במלחמה, מרוכזים במלחמה.
תת אלוף דניאל הגרי, ובכל זאת, מה כללו אותם מסמכים? ראש הממשלה מתעקש להאשים אתכם ולומר שזה אחריות של הצבא, שזה לא אחריות שלו. הוא אומר את זה בצורה הכי ברורה שיש. האם המכתבים הללו כללו הזהרות קונקרטיות שראש הממשלה פשוט התעלם מהם?
אנחנו בצהל, וגם בשירות הביטחון הכללי, אני משוכנע, נעשה תחקיר אמת נוקב עם עצמנו, ונציג את הכל לציבור. כי אנחנו בנויים על אמון הציבור, ולכן אנחנו נציג את הכל. עכשיו אנחנו נלחמים, מרוכזים במלחמה, זאת התשובה שלי.
כן, טל, פעם ראשונה שאני...
אנחנו שמענו את הדברים של דובר צה"ל. תשמע, אי אפשר גם להאשים כל היום שמתעסקים ב... כל היום להתעסק באחריות, ואז כשנתניהו מגיב מאשימים שמתעסקים באחריות, ואז כשנתניהו מוחק מאשימים אותו למה הוא התעסק, ועכשיו כאילו, אבל בכל זאת תגיד לנו למה תענה לנתניהו, כי אנחנו... הלו, די, או שמתעסקים, או שתחליטו, תחליטו. אני אדבר על זה אחרי זה, סליחה. שלום צבי כמור.
כן, שלום.
תודה שהמתנת איתנו. אז אתה, אז את...
עצרנו בתיאור שבו פשוט מגרשים אתכם, או לא תוכלו להגיע להצהרות?
אני לא אמרתי מגרשים אתכם, אני סיפרתי על מקרה שקרה לאליהו ליבמן שהגיע לשם, לאוהל המשפחות שנמצא בקפלן, במוקד של
המחאה,
בקריה, שהיה בכל השנה האחרונה, ושם הוא גורש, הוא כמובן הוא לא גורש, הוא לא פרייר, הוא מקריית ארבע, כן? אבל הוא פשוט גורש, הוא קיבל נעצות, הוא קיבל נעצות מהאנשים שהיו שם.
אז אתה מרגיש שאם נשתמש באותו שורש שחטפו לכם את האירוע?
כן, 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 והשתלטו כאן על האירוע, השתלטו כאן על האירוע חד משמעית, יש אומרים שיש פה כוונה לעשות פה און פוליטי על חשבון על הגב של המשפחות, שהרוב זה אנשים שאתה יודע, אתם יודעים, דוממים, כן? דוממים, לא חדים על זה. אני הייתי באוהל במוצאי שבת, לא האחרון, לא אתמול, אלא שבוע שעבר, ואני, באוהל של המשפחות שם, אני ראיתי, שמו שלטים של ביבי עם דם על הידיים. כן, אז זה גם כן הוכחה הוכחה לדבריי, לצערי הרב, והוכחה לדרישה המוצדקת שלי לנתק את בין המקרה של המשפחות, את אוהל המשפחות, לנתק אותו מקפלן. החלוטין. ולצערי, זה לא נעשה עד עכשיו. ואני חושב, מה לעשות הלאה? לא יודע, חושב, מה לעשות הלאה אם אני לא מיוצג?
אז כרגע, מה אתה אומר לראש הממשלה כרגע? במידה, אתה לא מביאים אותך, לא מזמינים אותך לפגישות עם ראש הממשלה. אם היית בא לפגישה עם ראש הממשלה, מה היית אומר לו?
אני נותן אמון בראש הממשלה ובקבינט המלחמה ובכל מערכת הביטחון שהם עושים את הכל כדי להשיב את היקרים לנו הביתה, ב-200%. אני מחזק אותם שימשיכו לעשות את זה. יש דברים שאני קצת יודע מהפעולות שעושים, ששמעתי מהקצין שמלווה אותנו. דרך אגב, קיבלנו מהמטה של גל הירש, קצין שמלווה אותנו צמוד, ומטפלים בנו מעטפת מאוד מאוד טובה, 100%. אז אני מחזק.
אני מחזק את ראש הממשלה לעשות את מה שצריך. אני, בניגוד לאחרים שדורשים לדעת את כל התוכניות האופרטיביות לפרטי פרטים, כי מגיע להם, כי מגיע להם, כי בעצם המדינה זה כמו סלקום, אז אני משלם 30 שקל בחודש, אתם תנשקו לי את הרגליים. אז בניגוד לעמדה הזאת של המגיע לי, אני מחזק את ידי ראש הממשלה ושר הביטחון וכל הקבינט, שימשיכו בכל הכוח לעשות את מה שצריך. אני מבין שאי אפשר להגיד לי את הכל, ולא צריך גם להגיד לי את הכל, אז זה המקום שלי לתת אמון בראש הממשלה ובכולם שמבינים את גודל השעה.
מופז אמר בסוף השבוע שהוא בעד לשחרר את כל האסירים תמורת החטופים, תמורת כל החטופים.
אז צריך לאמת את מופז עם התוצאות של השחרורים הקודמים שהיו לנו, וכל הנרצחים שקיבלנו בעקבות הפעולות האלה, ואיך זה סדק את הביטחון שלנו. בוא אני אגיד לכם משהו, שאל אותי מישהו בשבוע שעבר, למה אנחנו מסכימים שיהיה לנו ממדים בבתים אצלנו? כל התפיסה הזאת שאנחנו נמשיך לחיות פה עם חופשי בארצנו, בתוך ממדים, בתוך מקלטים, אני נכנס לקניון, מפשיטים אותי, מה זה הדבר הזה?
במחנים, במחנות הם או במבצרים?
נכון, וכל ילד בכיתה ד' שלומד חומש כמו שצריך, אז מכיר את הפירוש רשי שם. ברגע שאתה מתמגן, אתה משדר חולשה. בעצם אנחנו היינו אמורים להיות פה בלי שום ממדים, בלי כיפת ברזל, בלי גדרות, בלי שום דבר. שהאויב ידע שלא כדאי להתעסק איתנו. אבל זה תהליך. עם ישראל צריך לחזור לעצמו, לחזור לתעצומות שלו. אני בהחלט פועל בכיוון הזה.
טוב, צביקה מור, אבא של איתן מור שנעדר מאז חטוף, שהוא חטוף מאז אותה שבת בשבעה באוקטובר. תודה רבה שדיברת אותו, אני אשר כוח על הדברים.
תודה לכם.
תהיה חזק, תהיו חזקים.
תודה. תשמע, זה אנשים, זה אנשים חזקים, וואו, אתה יודע, אני כאילו יכול לראות אותי אומר את הדברים האלה, אבל ברגע שיש לך, המבחן הוא כשיש לך בן חטוף, עדיין לעמוד על אותה אידיאולוגיה ולהגיד את הדברים האלה, וואו.
ואני חושב שכל הקולות צריכים להישמע. גם במטה, מכל הגוונים, מכל
כן,
כל אני, אחד.
תשמע, אבל ברגע שרונן צור מנהל את זה, ואתה יודע, הוא
צריך לשאול את רונן אם באמת דירו אותו, ומה קרה, ומה היה.
מה זה שאני לשאול את רופר? לא, הוא אומר, לא הזמינו אותו, מה זה? לא הזמינו אותו, הנה יש היום פגישה עם גלנט, לא הזמינו אותו.
יכול להיות שגם אחרים לא הזמינה, לא יודע, בוא נבדוק רק כדי זה, אבל אני אגיד לך משהו, תראה רגע, לגבי החטופים, יש איזו הבנה, תובנה, שאחד אולי יש לנו מודיעין על, ומודיעין טוב על, על, על החטופים. אז אני רוצה להזכיר את אירוע גלעד שליט. באירוע גלעד שליט היה לנו חטוף אחד. מדינת ישראל הקימה צוות מיוחד. כל השבק עמד על הרגליים, פיקוד דרום, מטכ"ל, מי שאתה לא רוצה, ולא היה לנו מודיעין עליו.
אנחנו, זה אירוע אחר.
שנייה, רגע, רגע, רק פרופורציות לגבי המודיעין. אני מסכים איתך לגבי המודיעין. אם מישהו חושב שלגבי המודיעין, שהמודיעין כל כך טוב, ועוד בהיקפים כאלה גדולים, באמת הפעלנו, השקיעו שם באיזשהו שלב, היו דיונים בצבא, אם אנחנו לא משעבדים יותר מדי משאבים, לטובת הפרויקט הזה, ומזניחים דברים אחרים, ולא היה, ובסופו של דבר, כשגלעד שליט הוחזר, ראינו איזה פער גדול היה בין מה שחשבו שיודעים שקרה איתו לבין המציאות. זה דבר אחד. דבר
באיזה
שני,
מובן?
במובן שחשבו, בוא, אני לוויתי ברמה את הצוות הפסיכולוגי שאמור היה לקבל אותו. אני זוכר מפגשים איתם, אפילו זמן קצר לפני השחרור, כשכבר הבינו שזה בדרך, למה הם ציפו, ומה קרה בסוף. אגב, באופן חיובי בסוף זה הסתיים. אז זה דבר אחד. דבר שני, לא כל החטופים, זאת הנחת העבודה, בידי חמאס. לא כולם בידי חמאס. אנחנו יודעים שיש נאצים בעזה, לא פחות נאצים, ש...
ג'יהאד איסלאמי, או סתם כאילו...
ג'יהאד איסלאמי, וגם סתם אנשים שלקחו והתעללו.
כן.
ואני לא יודע אם חמאס הגיע אליהם. ושיג את כל הגופות שהם נכס מבחינתו ורוצה להשיג אותו, ומה מצבם ומה הם עשו, כי אנחנו ראינו איך הם מה הם עשו לגופות. זאת אומרת, יש איזשהו פער שצריך להשלים אותו, זאת אומרת, כשאנשים אומרים, הכל על הכל, אין לחמאס הכל, אני לא חושב שיש לחמאס את הכל. אוקיי? כשהם מדברים, תשחרר את הכל. לאט לאט, אנחנו כבר רצנו ולתת הכל, בוא נראה קודם כל מה, מה יש להם, הם בכלל יכולים לתת את זה, לפני שעוד שנייה, יחיא סינואר עוצר את, את האוגדות. לאט לאט.
צודק ב-100%. צודק ב-100%.
אז לאט לאט, וצריך לגבש תמונת... תמונת מצב על על החטופים, וקשה לגבש אותה, במיוחד איפה שהם נמצאים.
אוקיי, טוב, לגבי מה שאמרתי מקודם, על הדברים של דובר צה"ל, שאתה יודע, מקשים עליו בעניין הזה, בוא תתייחס, אבל בכל זאת, אמרו לך, אבל בכל זאת, מה ראש הממשלה כן קיבל, לא קיבל, וכל מיני, יאללה, תשחררו את זה, תשחררו את האירוע.
אבל אני יכול לשחרר את זה לבד, זה מה שאני אומר לך, היה אומר, לוקח, אחריות מתקדם.
זה לא קשור, זה לא קשור.
למה?
זה לא קשור, כי מה אתה חושב שאם הוא יגיד, כן, אני אחראי, יעזבו אותו, נו, במחייך. זה הכל,
בטוח ישחררו,
זה הכל פוליטי.
בטוח שזה לא היה כמו ציוץ שלו, ועובדה שהוא חזר בו בציוץ.
על גלנט, כל היום אמרו למה גלנט לא לוקח אחריות. לפני שהוא לקח, מישהו דיבר על גלנט? מישהו דיבר על גלנט? וגם גלנט אמר, אני אחראי על מה שקרה פה בשבועיים האחרונים. כן, שהוא אמר את זה לדעתי יותר משבועיים אחרי שזה קרה. אז מישהו בא, מישהו דיבר על גלנט? אם אתה מדבר על הדרג המדיני, למה לא דיברו על גלנט? לפני שהוא אמר את זה, אף אחד לא הזכיר את גלנט, נכון? אם זה היה אמיתי, על הדרג, על, על הדרג הפוליטי, על הדרג המדיני, אז היום מדברים גם על גלנט, אבל אף אחד לא הזכיר את גלנט, ואף אחד לא אמר לרמטכ"ל לקחת אחריות לפני שהוא לקח אחריות, ואף אחד לא אמר...
אבל לא יצור, כי אחד אחרי השני עשו את זה.
לא, אבל לפני זה גם לא אמרו.
אתה יודע, לפעמים...
יש פה רק עניין של ביבי, נקודה.
אני מדבר עם הקצינים.
גם ראית אתמול את השאלות. כל השאלות לביבי. שום ש... אולי בסוף יזרקו איזה משהו.
עד שהוא מתראיין, מה?
נו, בסדר.
עד שהוא מתראיין.
כן. וגם אפשר לחשוב, בנהל שאלות, מי שישמע.
מה
איזה דברים גילינו מהשאלות של גדולי העיתונאים, באמת גיליתם את אמריקה.
למה?
ממש מדהים. אז הנהל שאלות, נו, מה קרה? מה קרה? אז הנהל שאלות, איזה שאלות, איזה שאלות היו?
מה, לא רצית שענה על שאלות?
יוסי, צא מהשבלונה.
איזה שבלונה? אני בשבלונה, אני אחרי זה בשבלונה.
כן.
איזה שבלונה בדיוק?
תפסיק, כאילו, לא ענה על שאלות.
ברור שאני חייב לענות על שאלות.
לא, ענה על שאלות. ומה למדנו מהשאלות?
מה?
מה למדנו?
למשל, כשהוא מקריא אותה מהדף את התשובות, ובכלל לא עונה לשאלות. זה לא ביבי, זה ביבי חלש. זה לא ביבי שאנחנו מכירים. ככה ביבי, בוא.
כן, אז לא, זה מה שלמדת, בוא, שהוא מקריא
למשל,
מהדף.
כן, בוודאי.
זה המסר, זה המסר, שהוא יקריא
למשל,
מהדף.
ושהוא חלש.
זה המידע.
כן, אתמול טוב. ראיתי, לצערי הרב, ראיתי ראש ממשלה חלש.
טוב.
כן, אני אומר לך את האמת.
טוב.
כן. בוא, שם. אני לא... תקשיב,
אז,
אני
אז
לא
היה שונא. חשוב לך לראות ראש ממשלה חדש, חזק, חלש בזמן חזק. מלחמה.
מה?
זה מה שהישגת.
לא? לא?
אז זה מה שהרווחת, לא, בגלל זה היה חשוב
הרבה,
לשאול את השאלות.
לא, פוך, אני לא רוצה שהוא יחלש.
לא, אז מה אתה רוצה?
אני רוצה לנצח.
אז מה אתה
מדבר?
רוצה? מה למדת מהשאלות?
אני רוצה לנצח, אותי זה לא מעניין.
מתעסקים פה כל היום, מבלבלים את המוח. מבלבלים את המוח. יושבים באולפנים, עושים פרצופים.
אינון, אותי זה... אני בניגוד אליך, מבין שנתניהו גמר.
לא מדבר עליך באופן אישי.
אוקיי, נתניהו גמר אחרי האירוע הזה. אני רוצה שהוא ינצח עכשיו. זה לא מעניין אותי. רוצה שהוא ינצח.
אז תיתנו לנצח.
ותגיד.
אז מה אתם כל היום מבלבלים את המוח?
אני תראו רוצה שתקשיב רגע לדברים שאמר איתמר בן גביר הבוקר. הבעיה איננה התראה הנקודתית, אלא הקונספציה השגויה כולה. מדיניות ההכלה, הרתעה המדומיימת ורכישת השקט הזמני במחיר מופקע, הם אבות כל חטאת. אוקיי? עכשיו, זה לא רק לדרג צבאי.
נכון.
זה לא רק לשבק.
נכון.
זה לא עומד בראש.
נכון, נו.
זה הכל.
אוקיי, אז מה בסדר?
לא, בסדר.
אוקיי. אני לא אומר שלא צריך לטפל בדברים האלה, אבל כמו שאני לא מדבר איתך עכשיו, ולא דיברתי איתך מילה, כן, על ההתראה המודיעינית וההיערכות של צה"ל, ואלוף פיקוד דרום, ומפקד האוגדה, וראש אמ"ן, וראש השב"כ, אני לא מדבר עליהם, לא מדבר, למרות שהכל ברור, ויש מלא מה לדבר, ומלא פרטים בזה, לא מדבר על זה, נכון? לא מדברים על זה, כי למה?
כי רוצים,
כי ברור שהאנשים האלה, נו, אז מה זה משנה? שלקחו אחריות או לקחו אחריות? זה מה זה משנה? מה זה משנה? עכשיו צריך לנצח את המלחמה.
אני אגיד לך מה שאני ברמה האישית, מרגע שהם לקחו, אני חשפתי בתחילת הדרך מה קרה בלילה, איפה היה מפקד חיל האוויר את כל התקלות, ואז עזבתי, מרגע שהם לקחו אחריות, שחררתי, זה כבר לא משנה המיקרו-טקטיקה, מה גולני ידעו ואלה לא, הסיפור מרגע שהוצאתי אותו, נגמר לו, כבר לא מעניין.
טוב, אז לא עכשיו מעניין, שהוא לא לקח, ש... אז הוא אמר, כן, אני תגיד. אחראי על הניצחון, ואני אחראי זה לו. וזה. די, שיגעתם את רבי, אתם בטנטרום, אתם בטנטרום.
אני לא בטנטרום, שיגיד את זה ונגמר הלאה.
כל היום ביבי ביבי, הרי אנחנו לא חיים בחלל ריק, אנחנו יודעים מה היה פה בתשעה חודשים האחרונים.
אותה התעקשות
הזו,
זה הכל.
בסדר. יאללה, שר, יש לנו פה איזה מישהו, מה יש? פרסומות, יאללה, פרסומות קצרות, אל תתחילו להתפזר לי פה.
בוקר טוב למנשה זלקה.
בוקר טוב, חברים.
מה שלומך?
בסדר גמור, עד כמה שאפשר בימים קשים כאלה.
איפה אנחנו תופסים אותך?
את האמת כרגע יצאתי, הגעתי הביתה, יצאתי לאפטר של כמה שעות ואני חוזר, אבל כל השלושה שבועות האחרונים, מי הבוקר הנוראי, הוא בשביעי באוקטובר בגזרה הצפונית, יחד עם גצר 226, עורב צנחנים, עובדים על המשמר, כמו שאומרים.
מה זה, מה אתה עושה במילואים?
לוחם בפלוגת עורב צנחנים, ואתה יודע, מתאמנים לקראת במידה זה נצטרך לעשות מה שצריך.
צריך להגיד שאתה שחקן כוכב הפועל חדרה בליגת העל, ואתה לדעתי היחיד או מהבודדים שעושים מילואים קרבי. מה היחיד, צער בקבוצה או בליגה?
בליגה.
בכל ליגת העל, כל ליגת העל אתה היחיד ש...
בוא תסביר לנו, איך בחרת, אתה יודע, אתה במסלול של ספורטאי מצטיין, שחקן מצטיין, ולעשות את המעבר וללכת ל... שירות קרבי ועוד בעורב צנחנים. עדיף היה בפלחן, אבל לא משנה, אני סולח לך.
נריב על זה.
כן.
אני משחק כדורגל בהפועל חדרה, מגיל 7 בעצם. בגיל 18 רציתי לעשות מה שאחי הגדול וכל האחים שלי עשו, וזה לשרת בצבא הגנה לישראל, לשמור על המולדת, על העם שלנו. כמו שאני הייתי ילד, והם שירתו בצבא בתור לוחמים ושמרו עליי. ועכשיו הגיע תורי, ובגיל 18 עשיתי את ההחלטה הזו.
מה זה, אתה חריג לגמרי בנוף? מה זה, הכי חריג? אני לא מכיר
כאלה. כי כל אחד שיש לו הזדמנות שהוא ספורטאי מצטיין, הולך להיות ספורטאי מצטיין בדרך כלל.
נכון?
בדרך כלל, ולא אצלי, ואני חושב שהתרומה למדינה שלנו היא הרבה יותר חשובה מכל דבר אחר, כי אנחנו רואים מה קורה מסביבנו, ואם לא נשמור על עצמנו, לא יהיה מי שישמור עלינו, וכמובן הלכתי למקום הכי רחוק שיכולתי להגיע, והגעתי לעורב צנחנים.
איזה גיוס אתה?
2009.
והיית באופרת, במה, באיזשהו...
לא, אני התגייסתי אחרי עופרת יצוקה והשתחלתי לפני עמוד
ענן. אוקיי, ובשלוש שנים האלה, מה, נהיית חלוד, שמרת על כושר, איך זה?
לא, שלוש שנים כמו כל הלוחמים, שלוש שנים לוחם, עושה מסלול.
לא, החלודה התכוונתי בכדורגל.
חלודה בכדורגל, כן, חלודה בכדורגל, אין מה לעשות, אחרי שלוש שנים שאתה משחק בתחוזר, זה לא כזה פשוט. ומי שעזר לי לחזור לשחק כדורגל זה היה אילון, בטח מכיר אותו, המחנך מחדרה, הוא קפח, שהוא במקצוע, כמובן מאמן כושר, מאמן כדורגל, הוא עזר לי, הוא גם זה שיכביל אותי, ועזר לי לחזור לשחק כדורגל, ועם השנים, כשהגיע אורן גולן הבעלים, והתחלנו לעשות המסע הזה של מליגה א' מהליגה שלישית, שהיא ככה חצי מקצוענית, עד לליגת העל, ואני שם תוך כדי נשארת במילואים כמובן, והיום ברוך השם אנחנו כבר שש שנים בליגת העל, בהנהגתו של קיר שוורץ, הבעלים שלנו, ומקווים לעשות חיל, אבל עניין כדורגל עכשיו הוא עניין שולי, זה באמת לא מעניין, ואנחנו מציירים על מה שקרה, ואנחנו רואים שאם לא נעמוד על משמר, יכולים לקרות דברים רעים מאוד.
איך האווירה?
האווירה בפלוגה, אווירה מדהימה, יש מעל 120% גיוס למילואים, כי לפני זה היה חשש, כן יבואו, לא יבואו, אצלנו כולם באים, עמדו, עזבו משפחות, עזבו ילדים, זה לא רק אצלנו, זה בכל מדינת ישראל, כל המילואים ניקים, כולם עזבו משפחות, עסקים, פרטיים, ולא מעניין, כן ימני, שמאלני, וקיבוצניק ואתיופי, זה לא משנה, כולם באו ומתגייסים, ובאמת, פה אני רוצה להגיד מילה טובה לעם ישראל. אתה יודע, אני שלושה שבועות נמצא בצפון. עם ישראל, במלוא הדרו, במלוא תפארתו, מפנקים אותנו, מביאים, מחבקים, דואגים לנו, לדברים, מהדברים הכי קטנים, מגרביים ודברים בעד הדברים הכי גדולים, באמת, שפו לעם הזה שיודע להתגייס, זה חבל שזה קורה רק ברגעים קשים, אבל מגיע שפו לעם ישראל, ותודה בשם כל החיילים, בשם כל המילואימניקים, תודה לאזרחים של מדינת ישראל.
תגיד, חסר לכם משהו?
איך?
חסר לכם משהו?
ברוך השם, לא חסר שום דבר.
קרע ממשהו, מעניין אותי, כאילו איך היה הגיוס?
זה לא בסדר גמור, יש פה ושם, כמו כל דבר, בגוף נכון. גדול, כמו צבא, תמיד יש את החוסר פה, חוסר שם, בסוף זה לא מעניין.
שבת היינו, אתה יודע למה זה חשוב?
מה שמעניין.
כי היה כאן מישהו שהבהיל אותנו על הימחים, לא מלאים, לא זה, לא זה, הנה, שמעת לא, עודדות.
יש.
האם לא, יש זה, פערים? זה, תמיד זה, יהיו זה, פערים. זה, כשאתה מגייס 350 אלף איש, יהיו פערים. אבל לא צריך לייצר פה תבהלה. ויצרו פה תבהלה כאילו שום דבר לא עומד, כאילו לא כלום. במיוחד זה שדיבר על הימחים, אז מתברר שהימחים, שזה היה מיקוד, היו בדווקא יחסית בסדר.
לא אמרתי שאין, אבל...
ברור, ברור שיש פערים, ברור. כשמתגייסים 120% ו-150%, וואלה, יש גם פערים. זה הלוואי ותמיד יהיו פערים כאלה. ואני לא חושב שאין פערים בגיוס צבא, את כל צבא המילואים. אני אומר, גם כשאנחנו משדרים פנימה והחוצה, פרופורציות.
זה נכון, זה מה שחשוב, זה אם יש פערים, אין פערים, זה לא משנה, מה שחשוב זה שכולם עם מורל גבוה, וכולם ככה חדים וממוקדי מטרה, בשביל להכריע ונצח.
אומרים לי שיש גם שחקן מהפועל חיפה בשם איתמר נוי, שגויס בצו 8.
נכון,
וצריך גם להזכיר את ברק פלג מהכדורסל, שהיה בסרט מטכ"ל, אני לא יודע אם הוא נראה לי כבר זקן מדי בשביל לעשות מילואים, אני זוכר אותו מהיחידה, אך שלא היה חייל שלי, ומה עוד, מי עוד, מה זהו, זה הקרביים שלנו. תגיד, אבל יוצא לך זמן קצת לשחק במילואים, או שבכלל לא?
לא, אין, אין.
להתאמן, אתה מתאמן?
אנחנו מתאמנים, כן, אבל לא בכדורגל, מתאמנים בדברים אחרים, בשביל יום פקודת, זה מה שחשוב.
אבל כושר למשל, כושר אתה עושה? אתה מתאמן כושר?
כן, יש לנו שם, אנחנו עושים קצת ככה לנפק, קצת למדפים.
וואלה.
זה לא כושר של כדורגל, אבל זה משהו שונה לגמרי.
זה אחרת?
זה אחרת לגמרי, עכשיו יש כושר של שריבת תיקים, זה קצת משהו שאתה מכיר, אז אתה יודע, זה משהו יותר חשוב כרגע.
כן. בסדר, טוב.
מה, יש להם משימה לא פשוטה בצפון, ברובה, היא על אנשי מילואים, כי הסדירים במקום אחר, ואתגר לא פשוט ומשמעת מבצעית גבוהה, ואמרתי לך, נמנה לו בשידור הזה בקודם, בהתחלה זה היה פחות טוב, בשבוע הראשון, אבל אחרי זה, וזה כוחות מילואים, הם עבדו יפה בהגנה, ואפשרו לשיטה, לציד של החוליות, לעבוד טוב ומהר, וזה, אני אגיד לך משהו, לא פשוט, 24 שעות, 36 שעות מערבים, מול חוליות חיזבאללה, אירוע לא פשוט
ומורכב. אתם עושים מערבים?
איך?
אתם עושים מערבים?
בין היתר.
כן, 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 עזוב, לא צריך להיכנס לזה, הם עושים, ובלבנון השנייה, יש להם מורשת קרב גם, נלחמו כמו הרעיות.
טוב, מנשה זלקה, שחקן הפועל, אתה הקפטן?
הקפטן, יפה חדרה, כן.
יאללה.
קפטן הפועל חדרה בליגת העל, תודה רבה, ואיש מילואים, קרבי, לוחם, כל הכבוד,
יישר כוח. וקשר אחורי.
תודה רבה לכם, תודה רבה, והכי חשוב שבעזרת השם ננצח, נכריע.
בעזרת השם.
ונשוב לסדר יום הרגיל שלנו.
בעזרת השם, תודה מנשה.
בעזרת השם, תודה רבה.
יאללה, כיף לשמוע אותו.
כן, תשמע, יפה. גאווה לעדה גם.
מה, חשבתי מהעדה שלי, לא
הבנתי. לא, העדה האתיופית.
לא מכיר, אוקיי.
כן. בסדר, מה, יש עדכונים קצת? מה אתה מקבל על הפעילות שלנו? מה קורה בשטח? מה...
חצי, הצנזורה הרגה אותי.
באמת?
כל השיחה, פתחנו פה חצי מהזה.
באמת?
כן, אבל בסדר, נו, אני לא חושב שמגזימים.
יש עדכונים שאתה מקבל שאתה לא יכול להגיד כל הזמן?
ראיתי
ש... כאילו...
יש, אתה יודע, לפעמים כשאני יודע לפני שנכנסים, ומי נכנס, ולא לתת להם, זה בסדר, לא נותן את הכל.
אוקיי.
אתגר להיות כתב צבאי, בטח עכשיו, באמת אני אומר לך את זה, אני יודע שאתה היית וזה, אבל אתגר, בין זכות הציבור לדעת לביטחון המדינה, בפערים, איך אתה משחק עם זה, לא היינו בתקופה כזאת, לא היינו בעידן כזה, אמן לי.
מאיזה בחינה? מאיזו בחינה?
ברגישויות הפעם, מאוד מאוד מורכב, היו פה ימים מאוד מורכבים. אני לא מדבר אתכם גם ברמה האישית של משפחות, חברים,
תגיד, בשבת הזאת באיזה... של השבעה באוקטובר, אני שומר שבת, אז לא הייתי בתוך לא העניין, פשוט. אבל תגיד לי, מה קורה במשך שעות שהצבא לא מגיע? מה, אתה כתב צבאי, ואתה לא בטח
מבין,
מקבל...
אתה לא מבין מה קורה, מעבר לתמונת מצב, שזו הייתה הבעיה העיקרית, כאילו, האוגדה הותקפה והחטיבות והחמלים, אז לא באמת היה פוש, לא היה פיקוד ושליטה, לא... אז הפקודות בכלל, אתה יודע, מפקדים שיצאו, כך ברק חירם ואחרים, ורומן, רומן גופמן, הם יוצאים ולבד, אין להם מול מי לדבר בכלל. לא, רומן מספר, הוא הגיע לסדרות, הוא בכלל היה בצהלים, הוא היה מפקד צהלים. אז הוא אמר, רגע, אני פה ליד צהלים, אני קפוץ אולי לצהלים, אני יוצא טנקים, ואני אדהר לכיוון הרצועה. אבל אז הוא מגיע לסדרות, והוא רואה שבסדרות יש את הסיפור, אתה זוכר את הטנדר הזה עם המקלע. הוא אומר, אני לא יכול להשאיר אותם ככה. עכשיו, הוא אומר, רגע, אני אלך טקטית לפה, או שהאסטרטגית, איך לשם בסוף קיבל את ההחלטה, אסף כמה אנשים מסדרות, ויצא להסתער ונפצע קשה באירוע הזה. עכשיו, דילמות של לאן אתה הולך בזירה, מה המיקום הנכון שלך גם כמפקד? זה דבר אחד. דבר שני, גם ברמה אישית, אתה יודע, ככה רק את האירועים של המשפחות מהמסיבה, הטלפון שלי עבר בין כל המשפחות, ובין משפחה אחרי בין משפחה, מבקש עזרה, מתחנן, ושולחים חברים וקרובים, ואין לך, ותכווין את הכוחות לפה, תשלח את ההוא לשם.
כאוס מוחלט.
כאוס מוחלט, ואתה יודע, בתחינה תציל אותם, ומה שאתה יכול אתה עושה, כאילו, באירוע לא... לאירוע לא קל, ואנשים שנפלו ורבים ואתה מכיר, ועוד ילד שסידרת לו ללכת לגולני ונפל, והדוד מתקשר, אתה זוכר את הילד שסידרת לו גולני?
וואו.
כן, אתגר, ואני אקל את זה אחרי, זה לא, אני לא עוצר עכשיו, עוצר את זה בסוף, זה צריך להיות חזקים עכשיו, צריך שדר חוסן, צריך המון אנשים, אני אומר לך, המון, לא מעט אנשים נפלו בדרך, זאת אומרת, מבחינה נפשית, שאנחנו מכירים.
מה זאת אומרת?
לא כולם עומדו בזה, לא כולם עומדים בזה, אנשים מתפרקים. אז מוצאים בך משענת וזה, ואתה חייב לנהג את זה בצורה אחראית.
ואיך אתה מתרשם מבעלי התפקידים? עומדים בזה?
עומדים בזה. כן, לא ראיתי מישהו שנשבר, כאילו איזה בעל תפקיד שאני אומר לך שנשבר, שאמרתי לרמטכ"ל או לשר ביטחון, תשים להסתכל רק דקה, קיבלתי אינדיקציות כאלה ואחרות, תסתכלו אולי כדי דברים שלמשל ראיתי בלבנון השנייה, פה לא ראיתי, זה לא אומר שזה לא קיים, ואני לא יודע מה כל אחד הולך לישון וכו, אבל אתה יודע, אתה מקבל, יש המון מילואימניקים שעוטפים אותם, ומחזקים אותם, ומחלקים את המערכה, דיברנו קודם על צ'יקו, זה לא רק צ'יקו, זה מוניקט, זה אחרים, זה אילן מלכה, אז כשהם רואים את החבורה הזו לידם, או שקצת קשה להם, הם לוקחים את הפיקוד, והם מובילים את זה, וזה מאוד מאוד חשוב, ולכן נלחמתי בבריק, אי אפשר לעשות את מה שהוא עשה עכשיו, אי אפשר לעשות בשיא המלחמה, החשובה ביותר והקשה ביותר שהייתה פה, להפיל את רוח הגייסות. זה בלתי נתפס וזה בלתי נסלח. עם כל הכבוד, ואני אומר לך, אני הייתי עם בריק בביקורת על מוכנות הצבא, ודיברנו על כל הנושאים האלה. אבל במלחימה, וואלה, לא עושים את זה.
אוקיי, שלום פרופסור עוזי רבי.
אהלן חבר'ה, מה העניינים?
אהלן עוזי. ברוך השם, מה שלומך?
בסדר, מיום ליום. ברוך השם, מה קורה?
בסדר, אנחנו מדברים על החמאס.
מה איתו? טוב, אנחנו פה, כמו שאמרנו כבר כמה פעמים, בתוך הקוראלס, אנחנו כמובן מבינים שנפלה החלטה לעשות החלטה לכניסה קרקעית, ואינני רואה חזרה מכאן, אבל יש כמובן את הסוגיה הכאובה והחשובה של הנושא של החטופים. אני עדיין חושב שבעצם מה שהחמאס ינסה להשיג זה באמת... לחתוך זמן, לנסות בסופו של דבר לדחות את הקץ, אולי אפילו לבטל את רוע הגזרה, כי הוא מאמין שככל שהדבר הזה נדחה, כך גדלים הסיכויים שישראל תחזור בה לנוכח לחץ בינלאומי או לחצים אחרים. אבל נראה לי שפה אנחנו מבינים, ופה כבר לדעתי כן נפל האסימון, אין לישראל חזרה, וצריך להגיד את זה, מרצועת עזה, אני אגיד את זה בצורה קצת מליצית, בלי הראש של החמאס, אבל הכוונה שלי היא לא להעלים אותו בכך שלא יהיה תלמיד כזה או אחר במדרסה. בוא נאמר כך, לעקור, כמו שאמרנו, את החמאס מהנוף הפוליטי והצבאי במזרח, בעזה או בכל שטח פלסטיני אחר. אני רוצה גם לומר שלדברים האלה יש קשר ישיר בסופו של יום לאופן שבו ישראל תארך במתכונת החדשה שלה. ברור לנו שאין עוטף עזה ואין יישובים ואין פריחה ואין סיגסוג ואין פרונט קדמי של ישראל אם אין את מה שאמרתי שצריך להשיג, אבל בוא נזכור, שם זה רק הסיפור הקטן. סיפור הגדול, ואת זה יודע כל אחד, מחכה בעצם בצפון, הוא קשה שבעתיים, אבל הוא לא בלתי בציע, ולכן אם אנחנו בסופו של דבר בכיוון הזה, זה בעצם החצי השני או השלושת רבעי כדי להשלים את הכוס. שני הדברים הללו הם דברים שבעצם ישראל מחויבת להם, היא לא תוכל בסופו של דבר לבצע כאן עבודה חלקית, ולכן אנחנו בפלטפורמה אחרת, בפאזה אחרת, הראשים משתנים לאט לאט, הטרמינולוגיה משתנה, קטנה לאט לאט, יש עוד הרבה מאוד אנשים שנושאים תחת בית שחיים את הטרמינולוגיה של ישראל הישנה, אנחנו מדברים כבר אחרת, כי מבחינתנו העניין הוא עניין קיומי, אקזיסטנציאלי, לא בהקשר רק של, לא רק בהקשר הצבאי, אלא גם בהקשר המהותי מהבחינה הזאת.
עוזי, מי יקבע בחמאס איך תראה העסקה למשל? מי הדמות?
ברור שסינואר הוא המנהיג הבלתי מעורער, הדברים שקשורים אליו קשורים לעניין של תיק האסירים. תיק האסירים זה תיק שהוא מאוד מאוד חשוב. סנואר כשהוא בעצם שוחרר נשבע שעל זה בסופו של דבר יקום ויפול דבר. חשוב להבין, זה גם סימבול ומיתוס מאוד מאוד חשוב בהוויה הפלסטינית, אבל אני בהחלט חושב שכשאנחנו מסתכלים על זה, זה יהיה בעיקר סנואר. היועצים שמסביב בעצם ייעצו לו, הוא יצטרך להסתייע בזרוע המדינית בהני ערך החלה, כי כל הדבר הזה בעצם יהיה מלאכה של כלים שלובים של לחצים מבחוץ, שחקנים אזוריים ושחקנים בינלאומיים.
תגיד, מבחינת חמאס, הוא מדווח עכשיו על 10,000 הרוגים, זה משהו שאפשר להאמין לו? הוא עושה פה מניפולציה?
אפשר להאמין, הוא גם אולי קצת מגזים, כי הוא צריך בסופו של דבר לפתח את זה, לפתח את זה יותר כדי ליצור הדף ולחץ בינלאומי, אבל בוא נספור כך, מבחינתו כרגע לא קרה שום דבר דרמטי. זאת אומרת, זה עוד לא פגיעה בעמוד השדרה שלו, הוא כמובן כדרכו בקודש באופן נכלולי מנסה לקחת את זה למקומות יותר לצרכים שלו.
מתי אנחנו נתחיל, הוא יתחיל להרגיש את הלחץ לדעתך? התחילה פעולה קרקעית.
לדעתי זה ברגע שמנהיגים שלו יתחילו להיפגע אחד, וברגע שתשתיות חיוניות, אלון ברק על תקשורת וכך הלאה, אלא כשזה יגיע לסולר ולדלקים, כשזה בעצם יהיה מאוד מאוד בעייתי לנהל את הדברים ברצועה, ולנהל את הדברים, בוא נקרא לזה, בתת הקרקע, אז אנחנו נשמע, לדעתי, אני מקווה, מנגינה אחרת, שמן הסתם גם תשים את ישראל בפוזיציה טובה יותר בכל הקשור לעניין של החטופים והנעדרים.
מה אתה היית ממליץ לעשות?
באיזה הקשר?
ועכשיו, מבחינת הדילמה של הפעולה הקרקעית, חטופים...
תראה, בוא, יש את השמוע, את הסיפור של כולם תמורת כולם.
כן.
אני קונה את זה, מה הבעיה? תטילך אם ישימו לך שם כוכבית, שאם אתה לוקח את כולם, אם אתה לוקח את כולם תמורת כולם, אתה נכנס פה בסופו של דבר למקום שהוא מאוד מאוד בעייתי, כי החמאס יבקש ערובות בינלאומיות לכך ששנתיים שלוש אתה לא תוקף אותם. לכן אני רואה בזה, הלוואי שזה היה יכול להיות כך, שנותנים את כולם תמורת כולם ולאחר מכן תוקפים. אבל זה לא יהיה כך. מה שאני חושב בסופו של דבר זה כלים שלובים. הרבה הרבה לחץ צבאי פנימה, הרבה לחץ ציבורי משפטי בינלאומי, כי אל תשכח, חמאס הוא דאש. אז בואו ננסה לחלץ מזה את כל מה שאפשר, גם בינלאומית וגם בחינת המשפט הבינלאומי. ואם הדברים האלה ככלים שלובים יעלו יחד למקום הנכון, אני מקווה שאז ישראל תגיע במקום יותר נכון לסיפור של המסע ומתן.
בקיצור, לנהל את המערכה במקביל.
נכון, אין ברירה, אני לא חושב שאפשר להפריד את זה, אין עולם כזה שבו מפרידים את שני הדברים הללו.
איך אתה רואה את איוש?
איוש בסופו של דבר היא, זאת אומרת, זה יכול להפוך לזה רפורנות, לכן בעצם סוגרים כאן את הקו, יש לנו כאן בעצם מעצרים של מאות, אם לא יותר מזה,
אלף, הגיעו מעל אלף,
השומרון, כן. לאלף, בג'נין, שכן צפון השומרון, ולכן זה מאוד מאוד חשוב, אני צריך לזכור, החמאס מייחל לרגע, שבו יהודה ושומרון תתרומם, ותראה לו שיש המשך.
אבל היא לא יוצאת, למרות ההפגנות, למרות ההפגנות,
כן, 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 היא לא יוצאת, וזה אומר שבסופו של דבר הייתה כאן הערכת חסר של החמאס, יש כאן עבודה מודיעינית חזקה, ויש גם את הרשות הפלסטינית שבסתר ליבה, כמובן, היא לא תאמר זאת, מייחלת ליום שבו יהיה בעצם מזרח תיכון נטול חמאס, כמו עוד הרבה ערבים אחרים.
אינטרס, כן, זה האינטרס של המון שחקנים כאן.
או שאנחנו גם שבועים באיזה קונספציה לגבי הרשות הפלסטינית.
לא, לא, זה לא עניין של קונספציה, חמאס והרשות הפלסטינית זה אויבים מרים ונמהרים.
זה רק אותם הגגות, נו.
לא, זה ברור, אבל...
כן, זו עוד קונספציה שהרשות הפלסטינית תיכנס לעזה וכך הלאה, אני לא רואה דבר כזה, על היום שאחרי עוד נדבר, אבל בוא בעצם כדי להגיע ליום שאחרי, בוא נלך בזהירות, בעקביות, בנחישות ביום שלפני.
אוקיי, טוב, פרופסור עוזי רבי, תודה רבה שדיברת
תודה,
איתנו.
תודה רבה לכם, טוב, תודה רבה לכם. ביי ביי, להתראות.
איזה שיר. היו ימים חמים, ימי בצורת. תנאי יפשו כסדק אדמה. צדיק אמר ולא נותר לי קצורת. שאלתי, לחשתי, בשביל מה? החורף שוב יקה ביקור כחרת, והמבט הוזג לי בשתי עיניים, ומי סדקי קירות ניבט העצב. שאלתי, לחשתי, עד מתי? אחלה עלינו שלו על גג ביתי. אני יודע, אני שומע, מי שהוא הולך תמיד איתי. אך ליתן עם רוח ערב שלו על גג ביתי. אני יודע, אני שומע, מישהו הולך תמיד איתי.
לא לשכוח, גם כשקשה, מישהו הולך תמיד איתי.
אני זוכר בדידותי זועקת עלית פניי בשתי כפות ידיי. הצערי חילקתי פת לחם. שאלתי האומנם ואם כדאי. את פילתי אסקח הלאה הלאה. עוד לא חשות שפתיי מתוך עוני.
עכשיו
אני יודע מי שהוא למעלה. רואה אור עששית בחלוני. אני יודע, אני שומע, מישהו הולך תמיד איתי.
זה כמובן אברהם פריד ששר את מישהו הולך תמיד איתי של אופרה חזה, זכרה לברכה. את המילים כתב רמי קידר והלחן של אפי נצר. זה מתוך התקליט אדמה, אני חושב שיש לי אותו בבית, התקליט הזה. כן.
איזה
אני יודע, כן אני שומע, מישהו הולך תמיד תמיד איתי.
נגיד תודה לשר פלסנר ואפרת קורמן שערכו והפיקו, לבני שאולסקי שהיה אחראי על השידור, לאורחים בדיגיטל מיכל קדוש ומאורטה. תודה יוסי יהושע.
תודה
אינה. אני יודע, אני שומע, מי שהוא הולך תמיד איתי,
תמיד איתי. אחלי דרך
עם רוח ערב עלינו שלו על גג ביתי. אני יודע, אני שומע, מי שהוא